בסיכום מהשולחן ארוך, וזה אני רוצה בעיקר להתגלגל. ראיתם שאני חם מאוד על הנושא של הפריצה של הקבוצה הסגורה של חמש בני דגן ואורז. זאת השאלה שאני רוצה שנראה בפנים את התשובה של החתם סופר, נראה את הדברים של המשנה ברורה, אבל קודם לכן לא פשוט בתוך סימן ר' ח' נראה את הפסיקה העיקרית. כן, חמש מיני דגן שיש לה כאן פה קטשן, כן, ויש לה כאן כאן כבר ממיר המשנה ברורה שהכוונה היא ש... זו מיד נראה, בסדר? שיש לה כאן או קטשן ועשה מהם תבשיל כגון מעשה גדירה, עריפות וגרס קרמל ודייסה, אפילו עירב עמהם דבש הרבה יותר מהם או מינים אחרים הרבה יותר מהם, מברך עליו בורא מיניהם זונות, ולבסוף על המחיה. אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא דווקו ולקפותו, בטל בתבשיל. כשהלשון של השולחן ארוך במידה מסוימת היא לשון הרמב״ם, רק בהבדל אחד מהותי גדול. כלומר, אם לוקחים את לשון הרמב״ם בפרק ג' ומשווים את לשון השולחן ארוך, אז ההתחלה כאן היא כולה ציטוט מהרמב״ם. חמשת בני דגן שיש לה כאן או קטשן ועשה מהם תבשיל. ההבדל העצום הוא שהרמב״ם לא כותב כגון מעשה קדרה, עריפות וגרס קרמל. מה כותב הרמב״ם? כגון עריפות וגרס קרמל וכו'. ואז הוא אומר, וזהו מעשה קדרה. או בלשון אחרת, אם אתמול פיתחנו, הגדרנו ביחד ברמב״ם הגדרה שעל מעשה גדרה מברכים בורא מיני מזונות, ומעשה גדרה הוא חמשת מיני דגן בצורות שונות, מעשה גדרה הוא גם יכול להיות אורז, זו ברכת מעשה הגדרה. בלשון של השולחן ארוך די ברור בניסוח כאן שזה לא ככה, שביסודו של דבר הוא מציג בהלכה ב' את ברכת בורא מיני מזונות לא כברכת מעשה הגדרה אלא כברכת חמשת מיני דגן שעברו תהליך של עיבוד מסוים. ככה הוא מציג את זה, כן, בהלכה ד'. וכאן אני חושב שזה משמעותי גם היפוך הסדר של הרמב״ם והשולחן ארוך, כי הרמב״ם פותח ואוכל את הדגן חי כמו שהוא וכוסס בורא פרי אדמה, ורק בהלכה ד' הרמב״ם עובר ל בואי מיניהם זונות. זאת למה? כי אם, אני חושב שלו היו שואלים את הרמב״ם מה ברכת הדגן, זה היה אומר ברכת הדגן, אני בורא פרי אדמה, אין לה ברכה מיוחדת לדגן. אין לה. אלא מה? אתה יכול במצבים מסוימים, באמצעות דגן, אתה יכול לייצר מעשה גדירה. על מעשה גדירה, מברכים בואי מיניהם זונות. אני מקבל מאוד את הדברים של דביר ועמיחי מאתמול, שברה ממש מה שיש שני דינים. דהיינו, יש דין אחד שמעשה גדירה או בורא מיניהם זונות, ויש דין שני שדגן שעבר שינוי, גם אם הוא לא יצר מעשה גדירה, אבל אם הוא דומיננטי, גם אם הוא לא רוב, אבל אם הוא משפיע על תבשיל, אז הוא גם, עדיין זה הכל מסגרת תבשילים. בשולחן ארוך זה לא ככה, בשולחן ארוך לפי מיטב הבנתי, ברכת הדגן היא בורא מיניהם זונות. ובמסגרת הזאת הוא יגיד לך בהלכה ד' מה הדין של דגן שלא עשו לו את התהליכים, והוא גם יגיד לך בהלכה מה הדין הקמח. ולרמב״ם הרי פותח בקמח, פותח בבורא פרי, בקוסס תחיר, כי לפי הרמב״ם כנראה אין ברכה מיוחדת לדגן רגיל. כלומר, אתה פוגש את הדגן כחי, רמב״ם יגיד בורא פרי אדמה. השולחן ארוך כאילו מציג לך, הייתי אומר שדגן ברכתו בורא מיניהם זונות, אבל הוא מספר לך לא בכל מצב. יש פה איך שפער בשפה.
אני חושב שזה נובע מזה שהשולחן ארוך מתחיל כאילו הסימן הזה הוא סימן של ברכה אחרונה.
מצוין.
הוא מתחיל מ-מן שלוש.
נהדר.
הברכה הראשונה שלפני מן שלוש.
מצוין, ובלשון אחרת אתה מוסיף דיירה מצוינת, שכבר בהלכה א' ניכר ההבדל. הרמב״ם את הפרק פותח בהגדרות שמה זה דגן, מה זה תבועה, דגן... פת, ועוסק בברכה לפניה, ושולחן ארוך זה סימן כולו, כולל הברכה האחרונה שכולו עוסק בדגן. דין ברכה מעין שלוש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן. אתה צודק, אני מקווה את זה ב-100%. כן, זה פשוט סימן אחר. כן, אבל כשם שבברכה לאחריה ברור לכולנו שברכה אחרונה, טוב, זה בדיוק הספק בכוסף, לא כל כך למדנו את זה, כי לא כל כך עסקנו בברכה לאחריה, אבל בעל המחיה ברור לכולנו שהוא לא דין של מזון, וכל מה שאנחנו מדברים, לא מעשה גדירה, זה דין ב... זה דין בחמשת מיני דגן, כאילו לכולנו ברור שזו השפה המהותית. אם זה, מה ברור לכולנו? שבקוסס תחיתה לא מברכים על המחיה ועל הכלכלה, זה גם ברור לכולנו, נכון? אבל אם נחזור לתוספות, לא, התוספות ומלאים הדעתם לברך על האדמה ועל פרי האדמה. התוספות לא, אני לא מכיר דעה שאמרה בוא נברך על המחייה ועל הכלכלה על, על, על כוססת אחידה. זה אני לא מכיר. דבר אחד ברור ש, שהתוספות שמעלים את דעתם ללכת לאדמה ופרי אדמה, אז הם בעצם אומרים לעצמם ככה, אני עוסק בברכת הדגן. הדגן מגיע לו תמיד ברכה לאחריה שהיא מתייחס להיותו דגן, גם אולי יש לו ברכה מיוחדת לפניה. באמת השולחן ערוך חושש לכתחילה, הוא אומר לחשוש לשיטת התוספות. הוא כותב שטוב לא לאכול, כן, שתבינו, אם אתמול דיברנו שגרנולה היא אדמה, גרנולה, שרוב סוגי הגרנולה אדמה, לפי זה יוצא שהשולחן ערוך ממליץ לא לאכול גרנולה. אני יכול להיות מובן לגרנולה, כן? כאילו, לא, זו שאלה. כאילו, צריך לבדוק איפה אנחנו בסיפור הזה. אבל...
למה?
ועל הברכה האחרונה, כי יש לו תוספות ספק, האם בברכה האחרונה היא שהכל היא בורא נפשות, או על האדמה ועל פרי האדמה. ברמב״ם לעומת זאת, בוא נשלים את התמונה ברמב״ם. ברמב״ם, התוספות בדף למזיין עמוד א', לא למדנו את זה, כי אנחנו כאילו מתמקדים בברכה לפניה. אבל התוספות שם מסתפקים, מה הברכה האחרונה בכוססת החיטה? הם אומרים, אכלת דגן. כתוב שברכה האחרונה היא, סליחה, שברכה אחת מעין שלוש היא על דגן. למה? זה לא דגן? אז אתה יכול להגיד, עצם העובדה שברכתי בורא פרי אדמה, מה הוא גוף המראה? עזור לי עקיבא. שלא אכלתי אותו בתור דגן, אלא בתור גידול, אלא בתור פרי. כי הדגן אמור איך לאכל. איך דגן אמור לאכל במיטבו? אמור לאכל בתבשיל או בפת. דגן לא אמור לאכל חי. אמור שאפשר לאכול אותו כך. אז כאילו הוא לא מגלה את עצמו כדגן. לכן, והרמב״ם באמת, אני רוצה לחזור, לפי הרמב״ם בורא מן המזונות הוא למעשה גדירה ולא על דגן. דגן אין ברכתו בורא מן המזונות. זו טעות. מעשה הגדירה, כנראה גם בצד השני, פה הגדרה כבר לא אחידה. לרמב״ם היה ברור שהכוססת החיטה חמה ברך בורא נפשות רבות. כלומר, בעצם לרמב״ם ברור שברכה אחת מעין שלוש הוא כשהדגן מתגלה במעשה גדרה או בפת או כעוגה, ודבר אחד ברור, אי אפשר להגיד שלפי הרמב״ם ברכה אחרי מעשה גדרה הוא על המחיה, כי אחרי אורז לא מרחיב על המחייה, באורז זה גם מעשה גדירה. אבל פה אני כן אציע בפניכם שאלה שמתעוררת בשולחן ערוך בסעיף ת', קצת בשביל כן להמחיש את זה. כאן יש דיון באבו דרעה, מביא את זה בית יוסף, והיא השאלה איזה שיעור צריך לאכול ממעשה גדירה שיש בו אחוז מסוים של קמח. האם כדי לברך על המחייה צריך לאכול כזית מהתפשיל, או האם צריך לאכול כזית דגן תוך כדי אכילת פרס? נכון, בוא נראה את זה. ערב קמח דוחן או שר מיני קטניות עם קמח של חמש מיני דגן ובשלו בקדרה, מברך בורא מן המזונות ועל המחייה. ודווקא שיש באותו קמח מחמשת מינים, כשאוכל ממנו כזית דגן מכדי אכילת פרס. אבל אם אין בו זה השיעור מחמשת המינים, אינו מברך לבסוף ברכת המזון, אלא בתחילה מברך המוציא, כיוון שיש בו טעם דגן, אף על פי שאין בו כזית בכדי אכילת פרס, ולבסוף על המחייה. ואם בשלו בגדירה, בתחילה בורא מן המזונות ואחר בורא נפשות. עכשיו כאן בפשטות אפשר לומר, מעט שהתוספות הולכים לעל האדמה ועל פרי האדמה, כאן בפשטות אפשר לומר שגם בעל המחייה אולי צריך לפתוח מחדש את הגדרה. אני התחלתי את כל השיח עד עכשיו שעל המחייה הוא ברור שהוא על הדגן, אז בכלל לא ברור. לפי פסק השולחן ערוך אכן כך נראה, כי מה אומר השולחן ערוך? אני יכול לברך בורא מן המזונות על תבשיל שיש בו דגן, למרות שהוא לא הרוב, אבל אני לא יכול לברך עליו ברכה אחרונה. נשאל מה ההיגיון, מה הסברה? אז השולחן ערוך עצמו לא היה מסביר את זה ככה, אבל אפשר להסביר לפי ההגדרות של הרמב"ם בצורה מצוינת, כי ברכה אחרונה היא ברכה על הדגן, ולכן צריך לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס. לעומת זאת ברכה, ברכת מזונות היא ברכה על מעשה גדירה, ולכן אתה מברך בורא מן המזונות על מעשה הגדירה, גם אם הדגן הוא רק רכיב חלקי בגדירה הזאת, כי הדגן עזר להגדיר את הכל כמעשה גדירה. כן, כך אפשר להסביר. ממש רואים הפרדה במושגים לחלוטין.
זה בעצם למה הוא מכוסס את החיטה, למה הוא לא מברך על המחון או לא על האדמה, למה אצל
הרמב"ם
זה לא
מתורם? אז התשובה היא מאוד פשוטה, זה חוזר לגמרא בדף מ"ד. יש לך שם גמרא? תפתח את הגמרא בממ"ד. אתה עכשיו תבין את הממרה הזאת. בממ"ד עמוד א', הגמרא מביאה ממרה אמר רבי יעקב בן אמר רבי חנינה, כל שהוא מחמשת המינים בתחילה ברכה במסות עושה ברכה בן שלוש. מה בדיוק הממרה הזאת מנסה להגיד? הרי כל שהוא מחמשת המינים בתחילה ברכה במסות, כבר אמרו את זה רב ושמואל. מה הוא ניסה להגיד? אם אתה שואל את דעתי, הוא ניסה לומר שברכה אחת מהן שלוש היא דווקא על דגן שברכו עליו בורא מיני מזונות. אבל דגן שלא ברכו עליו בורא מיני מזונות, שכולנו מכירים אותו שהוא כוסס את החיטה, אז לא מברכים אחריו ברכה אחת מהן שלוש. מה ניסו התוספות לפרוץ את המסגרת? ניסו התוספות להגיד למה לא? מה הוא לא דגן? אז אולי לא מברכים על המחיה. למה לא על המחיה? כי כשאתה מדבר על מחיה וכלכלה, מיכאי, באיזה שפה אתה מדבר? בשפת המזון. מחיה, כלכלה, זה מחיה אותנו, זה מחלקל אותנו, זה שפת הסובע, זה כמעט...
אני רוצה להגיד שזה שפת הסובע, אז למה לא מברכים על זה על אורז? כאילו, אפשר להגיד שזה...
כי אורז, לפי דין התוספתא, הוא ולא כלום, תבין. כלומר, אני אמר את זה בצורה הבאה, אורז הוא ולא כלום, כי ברכה לאחריה, אני חוזר, הברכה לאחריה היא לא קשורה בכלל בסובה.
אבל לא רק על אורז, על כל דבר שמזינה, כבר אמר, הגדרנו את הברכה האחרונה בתור ברכה על הדגן, ולא בתור ברכה על המזין. ולכן אנחנו רוצים להגיד...
יפה מאוד, אתה צודק, אז בוא נלך עם התוספות. מה התוספות אומרים? תפריד בין שתי שאלות. תפריד בין השאלה האם אני מברך ברכה אחת מהן שלוש לבין השאלה באיזה נוסח אני מברך ברכה אחת מהן שלוש. כמו שאני יודע שיש לי על המחיה ויש לי על העץ ועל פרי העץ ועל הגפן ועל פרי הגפן, דיינו, ברכה אחת מהן שלוש יודעת להכיל נוסחים שונים שמתייחסים הייתי אומר לגידולים השונים שהם במסגרת שבעת המינים. שנייה, אז בוא נגמור באותה מסגרת, ואם אתה עושה את זה אומרים, היות ובתפיסה ברכה אחת מהן שלוש היא ברכת הדגן, וגם הכוסס את החיטה הוא דגן, ויוד ושתה בעץ ופרי עץ, מי שאכל תאנה, לא תמר, כן, אני בורח ממך, בסדר? מי שאכל תאנה והוא לא שבע, עדיין מה הוא מברך? ברכה אחת מהן שלוש. אין קשר בין ברכה אחת מהן שלוש לבין סובה, הוא קשור לארץ, ולכן למה שכוסס את החיטה לא יברך ברכה אחת מהן שלוש? אלא מאי, אתה בא ואומר לי הנוסח של על המחיה ועל הכלכלה הוא כאילו ברכת המזון זוטה, הוא מדבר בשפת המחיה והכלכלה שהוא נשמע כמו מזון וכו', אז תגיד על האדמה ועל פרי האדמה. רק מה הבעיה המרכזית? זה ההיגיון של תוספות. האמת היא שהוא מאוד מאוד הגיוני, והוא לגמרי, הייתי אומר, יושב טוב על כל הניתוח שנעשה עד פה. יש דגן שיש לו את ברכתו, דגן ראוי בתור מייצג של ארץ ישראל לברכה לאחריה. מצד שני יש גורם אחר לגמרי שנקרא גורם הסובה, הם לאו דווקא סימטרים. התוספות אומרים, אמנם כן, אתה תתאים רק את הנוסח, אם על המחיה או על האדמה, אתה תתאים אותו בשאלה אם ברכת לפני כן בורא פרי אדמה, בורא מיני מזונות. אבל מעבר להיבט הזה, תוספות אומרים, זה לגמרי עולה. הבעיה המרכזית בתוספות הוא שבגמרא אין רמז לנוסח כזה. מה הבעיה המרכזית בשיטה של תוספות? לא שהיא לא הגיונית, אין לה שום תיעוד בשום מקום. פתאום באים חכמים גדולי הראשונים וממציאים איזה נוסח. זה לא סתם שהרמב״ם, אני חושב, קרא את הגמרא שם, שיש שם באמת חידוש, שלמרות שבמבט ראשון הייתי אומר שכל הדגן ראוי לברכה אחת מהן שלוש, ולכן הייתי אומר במבט ראשון שאין זיקה בין מזונות לבין על המחיה, כמו שבאורז אתה צודק, ומה הוא אומר לנו? שאין קשר ביניהם. אני יכול לברך בורא מיני מזונות ואחריו בורא נפשות. למה לא יכול להיות מקרה הפוך, שאני אברך אחריו ברכה אחת מהן שלוש ולפניו בורא פרי אדמה? כי הם מנותקים. מה בעצם עולה אולי בקריאה של הרמב״ם את הגמרא הזאת, אולי בפסקי הרמב״ם זה עולה? עולה הדבר הבא, ייתכן מקרה שבורא מיני מזונות שהוא לאחריו בורא נפשות, אבל אין מקרה שמברכים הברכה אחת מהן שלוש שאין לפניו מזונות. רגע, תחליט, הם הולכים ביחד או לא?
יכול להיות,
זה
באכלת וסבעת. יש כאילו צריך גם באמת את הסביעה בפסוק, למרות שזה לא יתקבל ההלכה שזה קשור, יש בה משפט לפני זה, זה רבן גמליאל שאומר באכלת וסבעת, אני מותר, כוסס את החיטה.
זה לא זכרתי, תביא לראות. וואו, זה נהדר מה שאתה אומר. רק שנייה, הומי בא אליי למיעוט הכוסס את החיטה, שבכוסס את החיטה רבן גמליאל מודה שלא מברכים אחריו. וואו,
זה לא
יקבל,
זה לא שיטת
רבנן, אבל רבנן מתקים. אז מיד אומר רב קיבגר, עיין לאל דף ל"ז, תוסף דיבור מתחיל הכוסס. לא, זה נפלא מאוד, כי מה רב קיבגר רוצה? עמיחי, אמרת פה דבר נפלא, ממש תודה, לא שמתי לב לזה. שהשאלה היא כשאומרים למיעוטי הכוסס תחיתא, ממה? משלוש ברכות או למיעוטי? בכלל מברכה אחת מהן שלוש. כאילו, אני חושב שעכשיו יותר טוב, שהרמב״ם קרא את הכל כמכלול, שהגמרא כאן אומרת שכדי לברך ברכה אחת מהן שלוש, הייתי אומר, אתה זקוק למשהו שהוא יכול לתת סובה, ואילו כוסס, דיברנו הרבה, זה כמו לאכול גרעינים. כל המטרה של גרעינים, פופקורן, זה שהפה יהיה עסוק, זה לא להיות סבע. אף אחד לא אוכל פופקורן כי הוא רעב. אתה אוכל פופקורן כי כיף לך לעשות ככה, כן? זה לבלוס, כמו ללוס מסטי, כן? זה להיות מלא גירה קצת, כן? זה הכיף, זה כיף אנושי. אתה לא יודעים כמה כסף אנשים מוכנים לשלם תמורת זה. כן, אז לא, אבל זה נפלא מאוד מה שאתה אומר. אבל האמת היא, זה הרבה יותר מורכב מזה, כי בפירות למשל, לא דורשים.
אבל אתה יכול לומר שזה ברכה אחת מ-N3, כאילו
את כוסה
של הבא,
נכון, אולי צריך להגיד את הדבר הבא, שבדגנים דורשים שהברכה אחת מ-N3 היא תהיה דווקא כשהוא נאכל, והייתי אומר כשעשו לו תהליך עיבוד, כי הוא מיועד לזה. לעומת זאת הפירות לא מיועדים לזה, לכן בפירות אין דרישה לסובה. אבל זה נפלא מאוד מה שאתה אומר. בסופו של דבר מה שעולה הוא שברכה אחת מהן שלוש תהיה דווקא בפורמט שהוא לא כוסס את החיטה, דיינו שהוא מזון. זה הפורמט הנדרש. לעומת זאת ברכה ראשונה היא כאמור יכולה לכלול גם אורז. כן? טוב, האמת היא שבבבלי עצמו הרי מה רצה לומר? לולי התוספת, מה הבבלי היה אומר עמיחי? שאורז באמת גם לא מקבל מזונות. בוא נאמר ככה, בשיטה כאילו התורה של הבבלי, הבבלי היה רוצה להגיד שזה הכל על דגן. זה היה השיטה התורה של הבבלי. האורז כאילו משבש פה את כל המערכות, זה שאלה יד כמה. נעסוק בזה בהמשך על הדוחן, בסדר? אבל זה... בסדר, אז אני מרגיש ג'וש, אני לא מספק אותך לגמרי, כי יש פה באמת שיטה לא נקייה. השיטה פה כאילו בסופו של דבר היא לא תורה לגמרי. וכן אנחנו מבינים את הפרמטרים שמנחים את הדיון. כלומר, בסופו של דבר מה שדוחף פה את הדיון זה הליכה בין הגדרת התוספת, ברייתת מעשה גדרה, הפרמטר של דגן, המודעות לשאלת ברכה לפניה ולאחריה. אני רוצה לסכם, התוספות רצו שברכה לאחריה תהיה על דגן, וכל פורמט של דגן מקבל ברכה אחת מהן שלוש. מה כן? שיהיה הבדל בנוסח, שזה יהיה על האדמה ועל פרי האדמה, וזה יהיה על המחיה ועל הכלכלה. שבעצם הייתי מכך, כשמברכים מזונות תברך בסוף על המחיה, כשמברכים אדמה תברך בסוף על האדמה ועל פרי האדמה. אבל לדעתם ברכה האחרונה היא מתחילת בכוח היותו דגן. כן? אני רוצה להזכיר את את הרביה. רבי אומר, לא יעלה על הדעת חוסר סימטריה בין ברכה ראשונה ואחרונה. כמו כל מה שאנחנו מתלבטים פה, זה בדיוק מה שדחף את הרבי להגיד, לא יכול להיות המסקנה ההלכתית הזאת, היא פשוט לא הגיונית. איך יעלה על הדעת שאתה תברך בורא נפשות אחרי אורז לפני כן מזונות? תחליט. כי הוא היה ברור לו שסימטריה מוחלטת. כן. התוספות היה ברור להם שלא חייב את סימטריה מוחלטת, אבל היה ברור להם שדגן חייב לקבל תביא ברכה חמן שלוש. עכשיו כשאני עובר לראשונים האחרים, כן, שהשיטה שלהם שיטה יותר מוחלט, אז אני מגלה שההגדרות כבר לא לגמרי תורות, וכאן השאלה איך בדיוק למצוא את הניסוח הטוב ביותר, הקולע ביותר, שיחיל את מה שיש. כי מצד אחד רמב״ם וראשונים אחרים, וכך ניסה גם בשולחן ערוך ובשטות, או בשולחן ערוך מתלבט, סליחה, אבל הרמב״ם שברכה אחת מהן שלוש לא מברכים הכוסס תחיתה בואי נפשות, שזה בעצם, זה, הייתי אומר ככה, אתה בעצם אכלת, בוא עכשיו נסביר את השיטה. היות ואתה כוסס תחיתה, אתה מברך בורא פרי אדמה, בתורת מה אכלת אותו? בתורת פרי אדמה. אז כמו שכל פירות האדמה מקבלים בסוף בורא נפשות, אז מה מקבל בורא נפשות? אי, בוטנית, זה דגן. אז מה? לא אכלת אותו כדגן. כלומר, אתה יכול לאכול אותו כפרי, ואתה יכול לאכול אותו כדגן. אתה מחליט. אם אתה בחרת לקסוס אותו, אז במובן הזה זה דומה לרביה, במובן מסוים. אורז מיד נבדוק. כאילו בעולם של דגן, הרביה אומר צריך סימטריה, אז גם הם אומרים, בדגנים יש סימטריה, הייתי אומר, אתה לא אכלת אותו כדגן, לכן אין לו ברכה אחת בין שלוש. כלומר, ישמר העיקרון שמה שאני אכל כדגן מקבל ברכה אחת בין שלוש, רק שהוא לא נאכל כדגן. תוספות אומרים, גם כוסס את החיטה זה דגן. כלומר, לא אכלת אותו כדגן. במקום שיש בורא מניים זונות, אכלת אותו כדגן, אז אתה גם תברך על הרעל המחיה, כי אז הוא מתגלה במלוא תפארתו והשפעה והיפעה שיש בו כמבטא את שפחה של הארץ. השאלה היא אותה מזונות, כי במזונות... סליחה?
זה לא מבטא את שפחה של הארץ אם אתה לא אוכלת את זה
בתור מזון? אם הקדוש ברוך הוא בטבע נתן לך אותו עם פוטנציאל להפיק ממנו מזון ואתה לא עושה את זה, אז... אני חושב שאפשר להגיד
כי אנחנו אמרנו שעל החמש מיני דגן אתה מברך והדברים אחרים כמו נגיד אורז אתה לא מברך למרות שאני יכול לסמור עליך ולכן אתה תגיד שהחמש מיני דגן מברכים עליהם בחמיין שלוש בגלל שהם מרים לנו את איזה שבל של הארץ אז אם זה כאילו, אם זה בגלל שהם מחמשת המינים, אז למרות שזה לא מסביע אותנו, למרות שזה רק חטיף, זה עדיין אותו פרי שמבטא את השפעת.
כן.
כאילו אנחנו לא מברכים על זה שזה מבטא לנו כוח מזון, ולכן זה מבטא את שפחה של הארץ, כי אלא אם כן היינו מברכים בחמיין שלוש על אורז שגדל בארץ.
לא, האורז, אבל אצלם, האורז, בית הגידול שלו הוא לא ארץ ישראל, כלומר הוא לא מבטא את שפחה של הארץ. אתה רואה אורז, אתה חושב על סין, בסדר, היום לפחות, לא יודע אז.
נכון.
אתה לא חושב על ארץ ישראל.
אבל בכל אופן, זה כאילו, זה הפרי עצמו שמבטא את שפחה של הארץ, זה לא...
כן, אבל זה פרי שבית הגידול שלו הוא מיוחד לארץ ישראל.
נכון, אבל זה הפרי עצמו, זה לא מה שהפרי עושה. זה שילום של שני הדברים. יש גם חיטה ותורה שבית הגידול שלו, הפרי מתבטא במיטבו בצורה מסביעה, שהוא בצורת הוגיה, ולא בצורת הפרי הגולמי, בצורת הפרי.
כן. זה בכל אופן, זה פסק השולחן ערוך. בוא נחזור, כאילו השפה של הרמב״ם היא מזונות זה על מעשה גדרה. הדגן יוצר מעשה גדרה. על דגן הרמב״ם אומר ברכתו בורא פרי. אבל שולחן ערוך נראה אחרת. מסכם את זה. שולחן ערוך מציג לך חמש ימי דגן, ישר הוא מציג אותם מהשליקות. מעשה הגדרה הופך בשולחן ערוך מההגדרה לדוגמה. כגון מעשה גדרה, מברכים בורא מיני מזונות, לכן נראה לי שהשפה של שולחן ערוך יותר רוצה לזהות דגן עם את בורא מיני מזונות, סליחה, עם דגן. זה נראה תפיסה שונה מאשר הניסוח של הרמב״ם.
מעשה גדרה זה דוגמה לתבשיל.
כן, אבל
השפה שלנו תבשיל הוא לא רחוק ממעשה גדרה. שולחן ערוך דורש שיעשה מן תבשיל.
בסדר גמור, אבל השולחן ערוך, אם היית לומד אותו לבד, לא היית אומר בחיים שבורא מיני מזונות הוא ברכת מעשה גדרה ודגן יוצר מעשה גדרה. הייתי אומר, כבורא מיני מזונות הוא דגן שעבר כל מיני תהליכים, ואפשר לתאר אותו או מעשה גדרה, או רפות, או גרס קם, ולא דייסה, ויש פה כאילו כל מיני אבות טיפוס של סוגים שונים שתבשילים, אבל השפה הבסיסית היא, ההצגה הראשונית, מה מברכים על, מי מברכים על זאת? על דגן, כך הוא כותב, יותר מזה. פעם ראשונה שהוא מתאר לך דגן, מה מברכים על דגן? אומר לך בורא מיני מזונות. זה מאוד מאוד שונה מאשר הרמב״ם. דבר שני שהוא שונה מהרמב״ם, זה מגיע לשאלה שכל שיש בו, שעבדנו עליו אתמול ברמב״ם. כי ברמב״ם ראינו שיש נגזרת ברורה מהמעשה גדרה. מעשה גדרה אוטומטית אומר שכל שיש בו בחמש מיני דגן הוא רואה מיני מזונות. למה? כי הכל הוא מעשה גדירה, כן, אני עוד לא סיימתי קודם את הסעיף ת', כי מסעיף ת' מה ראינו? משם הגענו לכל הדיון לברכה האחרונה. מי שמתעקש שחייבים לאכול דגן בכזי דכדי אכילת פרס, ודאי שמה התפיסה הלמדנית שלו? שברכה לאחריה אתה מברך על דגן, נכון? לכן צריך כזי דגן בכדי אכילת פרס. לעומת זאת, השולחן ערוך לא מביא את זה, אבל בבית יוסף הוא מביא, שהבו דרם מביא גם דעה חולקת. עכשיו, הדעה החולקת היא אומרת שאתה יכול לברך גם על כזית ממעשה גדרה, ברכה אחת מהן שלוש. אפשר לומר באותה שיטה שהיא באמת סבורה שמזונות היא ברכת מעשה הגדרה, וגם על המחיה היא ברכת מעשה הגדרה. כלומר שזה לקחת את ההגדרה של מעשה גדרה גם לברכה אחרונה, שהאמת היא יש בזה חידוש גדול, כי ברכה אחרונה הרי הוא כן יש לו זיקה מאוד ברורה במקורות היסוד לדגן, כן? כלומר אורז הרי מעולם לא קיבל ברכה אחת מהן שלוש. כלומר אם אני הולך חוזר למקורות התנאים, ברור שהם לא מעלים על דעתם שמזון מגיע לו ברכה אחת מהן שלוש. ברור להם שזה רק מה שכתוב בתורה בדברים חטא, זה ברור להם. ולכן לבוא ולהגיד שמעשה גדרה הוא זה שמקבל ברכת על המחיה, בעצם נגיד על המחיה כמו מזונות, עוד פעם זה ליצור את הסימטריה, לחזור לרביה, הרצון ליצור סימטריה, שזה הסבר הדעה הזאת, אבל זה באמת זה חידוש מאוד מרחיק לכת, אבל זה כמו שהרביה הוא חידוש. כלומר, מה בעצם אנחנו רואים כאן? שמקורות היסוד, הברכה הראשונה והאחרונה יש להם דינמיקה שונה, יש להם, הייתי אומר, רעיונות רוחניים שונים, ועם המסירה של תורה של בעל פה יש בפנים תנועות שיוצרות אותם כמערכות מהן סימטריות, ומערכות שאחת מקרינה על השנייה, וזה קורה לשני הכיוונים. הרב אומר, אם בורא נפשות זה הברכה האחרונה של אורז, זאת אמירה אוטומטית שלא יכול להיות שום מזונות לפני, כי באמת הרב אומר מזונות הולך יחד עם על המחיה, רק מה הרב משוכנע? שמזונות ועל המחיה השניים קשורים בדגן. זה השכנוע של הרב, מבחינת תבנית החשיבה שלו. אני אומר, מי שבבוד רב שם, אלא על דעתו, שאפשר לאכול כזית ממעשה גדרה וכבר לברך עליו על המחיה, אז הוא בדומה לרביה שמזונות ועל המחיה הם לגמרי עם אותם הגדרות, רק שמניגוד לרביה שאומר שניהם על דגן, הוא אומר שניהם על מעשה גדרה. רק עוד פעם, ג'וש תמיד יקפוץ פה ויגיד, רגע, באורז הם לא אמרו את זה. כן, אז כנראה שאורז עדיין, מה יקרה לו, הוא מיוחד. כן, כלומר, זה גם ראינו בעיקר, נדבר על זה ליד בשולחן ארוך, וגם ראינו ברבנו יונה ועוד כל מיני ביטויים. ברור להם שהאורז הוא לא מעשה גדרה רגיל, כן? האורז לא פועל. שאני אגיד לכם יותר מזה, שברמב״ם, אם נחזור לניסוח שלו, לא זכור לי שהוא כותב שאורז הוא מעשה גדרה. הוא לא כותב את זה. בברייתא זה כתוב. כלומר, אם אני חוזר לברייתא בלמד זין, הברייתא בלמד זין אומר, אילו אין מעשה גדרה חילקה תרגי ואורז. ברמב״ם זה לא כתוב. כלומר, אם אני הייתי צריך לדייק יותר ברמב״ם, זה יכול אולי לענות על השאלה שלך. אני הייתי אומר את הדבר הבא. בורא מיני מזונות, זה לא כמו שהגדרתי עד עכשיו את הרמב״ם, שהם הולכים אותו למעשה גדרה, ואפשר ליצור מעשה גדרה בשני אופנים, או דרך דגנים או דרך אורז. אלא בורא מיני מזונות הוא ברכת המעשה גדרה, והוא ברכת האורז. לא כי אורז הוא סוג של מעשה גדרה, ואז אתה כאילו משחרר את עצמך מהנושא של האי הסימטריה שלהם בעל המחיה, כי אז אתה יכול להגיד ברמב״ם שגם על המחיה הוא על מעשה גדרה. מעשה גדרה מקבל על המחיה. למה אורז לא מקבל על המחיה? כי הוא לא מעשה גדרה. למה הוא מקבל מזונות? הוא מקבל מזונות בצורה עצמאית. הוא כאילו יוצא דופן.
לא רק מעשה גדרה מקבל על המחיה, גם כל שיש בו.
מכוח הדגן שיש בו. כי יש בו דגן, בסדר. אז אתה יכול להגיד את הצורה הבאה, שברכה אחת מהן שלוש יכול להיות או על מעשה גדרה או על דגן. אבל במובן הזה, כאילו ההסתבכות שלנו, הייתי אומר ככה, יש פה, הייתי אומר, שיטות שמנסות להחיד לגמרי, יש שיטות שמנסות לחלק, והשאלה, הקושי הלמדני או האתגר הלמדני הגדול הוא בשיטות המחלקות, איך למצוא את ההגדרה המדויקת שתדע להוציא אותנו עם מושגים ברורים להבנת האי הסימטריה. אני חושב שהפרמטרים כולם ברורים, השאלה בסופו של דבר איך מנסחים את זה. בסדר, הכיוונים ברורים, השיטות הבסיסיות ברורות. עכשיו יש פה באחרונים דיון גדול מאוד על השאלה של ההתחלה פה, חמש ימי דגן של שלקן. כי המגן אברהם כאן כותב, משמע דברי שאיבי של שלקו בלא קטישה. וקשה בסעיף ד' כתב של שלקו הגרעינים ששלמים מברך בורא פרי אדמה. ואפשר דאח אמרי ששלקן עד שנתמאך, וכן משמע בלבוש, וכן משמע לקמן ציב זיים, וזה לשום תמידי רבנו יונה, דווקא כשנכתשו החיטים נדבקו ונשא כן חבית גדירה, אבל אם בשל החיטים שלמים והגרעינים עומדים שלמים לברך בורא פרי אדמה, נראה לי על אחי פירושו, על ידי הבישול נדבקים, אבל אם בישל החיטים שלמים, פירוש שלא הסיר הקליפה, אם כן הגרעינים עומדים שלמים שלא נדבקים על ידי בישול, מברך בורא פרי אדמה. לשון הרמב״ם שחלקן או קטשן, משמע בקטשן אפילו לא חלקן, רק שהסיר קליפתן וכן משמע מדחתה וריפות, והן סורים שהוא הסיר קליפתן וכן משמע ממה שכתוב סעיף זין. כן, וכאן המגן אברהם רוצה לטעון ברמב״ם.
בורא פרי אדמה?
ריפות זה בורא מן המזונות. וכאן בעצם השאלה שעולה, יש לה המון השלכות מעשיות שנראה בהמשך. בברייתא, לגבי גריסים למשל, זה אחד מהדוגמאות, שבברייתא הרי מתואר שהכל חולק, חצי, שליש, רבע, חמישית, כן, רמות שונות של קדישה, שש קדישה. מגן אברהם טוען שברמב"ם משמע שמספיק להסיר את הקליפה, לא צריך לחלק את הגרעין עצמו. ואני אומר, הנפקותא להלכה תהיה במידה וכמו בגריסים שהסירו את הקליפה אבל לא חילקו את הגריס, האם זה מספיק כדי להיכנס לגדר של מעשה גדרה, או האם הוא עדיין עכשיו הכוסס את החיטה. שהמשנה ברורה עצמו גם מוסיף כאן שבמידה וזה נדבק בבישול, זה באמת זה כתוב כבר במגן אברהם, שבמידה והוא נדבק בבישול, גם אם הוא היה שלם, זה מספיק כדי להגדיר אותו כמעשה גדרה. כלומר, לפי דעת המשנה ברורה,
יש לקליפה?
לא, אם הסירו לו את הקליפה אבל לא חלקו אותו אבל הוא נדבק, המשנה ברורה אומר כאן לדעתו לכולי עלמא אפשר לברך, או נכון לברך בורא מן המזונות. סליחה?
אפילו עם קליפה.
אפילו עם קליפה הוא כותב?
זה מה
שאומר. אני לא מכיר דבר כזה. אתה יודע מה זה הקליפה? ראית? כלומר, הוא לא מדבר פה, אני יכול להגיד לך שבזאת הברכה הוא דן באורז מלא, הוא לא מתכוון כאן לסיב התזונתי, הוא מתכוון פה לקליפה שבשיבולת, כן? ככה הוא משער.
סוג של מות.
לכן המשנה הברורה כותב, קודם כל הוא כותב שיש לכאן, צריך לומר שחילקן, כלומר הוא בכלל נוטה לא לקבל את חידושו של המגן אברהם, והיינו אחד לשניים על יותר. אוקיי? אכן, אם נתמחו על ידי הבישול, אף שמתחילה ניתנן בגדירה שלמים לגמרי, דהיינו, כשהם בקליפתן, מכל מקום ברוך בורא מזונות, כיוון שנתמחו, יפה.
זה דיון אחר, אם אתם נתבחו מהבישול. יש
שני
דיונים, אחד
לקליפה
ואחד
לקליפה. כן, אבל הוא טוען שאפילו אם זה שלם, עצם המיוך שווה לחלוקה. כלומר, בעצם המשנה הברורה אומר ככה, גדל לך שם מעשה גדרה, אבל לא כוסס את החיטה, צריך שהוא יעבור תהליך של שינוי של הגרעין. אתה יכול לחלק אותו או לפעוק שהוא קשה ואז לבשל אותו, או שתהליך הבישול עושה תהליך לא יודע אם החלוקה, אבל התהליך המייחה כאילו שווה ערך לתהליך החלוקה, כן? שלנגד העיניים המייחה תמיד חושבת על דייסה, שזה נדבק אחד בשני, זה הופך להיות כזה משהו, ואחד מהם מספיק.
מאיפה הוא מביא? זה לא מהמגן אברהם?
זה המגן אברהם.
המגן אברהם
נשמח על השלקן של השולחן ערוך, והמשנה ברורה מבטל את השלקן.
זהו, לא באמת מבטל.
אז לא ממש מבטר, כן? אותו דבר אומר גם בסעיף קטן ד' או קטשן, זאת אומרת אפילו לא חלקן, רק שהסיר קליפתן על ידי הקטישה, ואחרונים מצדדים זה בין דווקא שהתדבק על ידי הבישול, אז נחשב זה למעשה גדרה, דיל הווחי נחשב כשלמים בסעיף ד'.
זה
משנה ברורה,
צריך לחלק או לא צריך?
זה המשנה ברורה, משמע בסעיף קטן ג' שנכון יותר לברך מזונות כשחלקו. תת שני הוא בעצמו אומר, גם אם לא חילקת, רק יסרת את הקליפה, אבל אם זה נדבק, או במסכן הוא מדבר רק על נתמעך, לא כך יודע להגיד מה הבדל ביניהם, אבל הוא אומר, אז זה גם מספיק גם כאן למזונות, כי זה כאילו זה התחלק. דבר אחד ברור, שכוסס לחיטה הוא כשהוא בפני עצמו, כן? לכן למשל, בזאת הברכה הוא חושב שחיטה תפוחה, אשל, סליחה, שלווה, זה לדעתו לא מתמעך, לא מתדבק, לכן לדעתו זה נשאר אדמה. אבל אני חוזר לרב אלישיב, בסדר, של הפריחיות של החיטה, אם אתה מצליח בחום הוא נדבק אחד בשני, זה לדעתו מספיק להיחשב נדבק, למרות שהוא לא חילקת אותו לפניכם. ככה, זה קו החשיבה. מה שהוא כותב משמע שהאדמה. בואו נפתח אותו מיד, נראה את הדברים בפנים.
נדבק זה דבר יותר קיצוני ונתמך.
זה נכון, אתה גם רואה את זה בהמשך מדייסה. הוא כותב ככה, דייסה מקרה כשנתמך ונדבק יפה.
נדבק זה בכל מקרה, לא משנה מכה ברגע שזה נדבק, זה הופך להיות ברור מיני וזה מה. השאלה מה קורה אם זה לא נדבק, השאלה אם צריך שזה יהיה שלמים מחולקים, או מספיק אפילו הורדת את הקליפה, או מספיק אפילו אם רק נתמך.
כן. אתה יודע מה הדבר ה... טוב, זה באורז, זה לא בחיטים. זה כאילו באורז, כל מה שאתה שואף הוא כשאתה משל אורז, מי שרוצה למשל אורז טוב, הוא חולם שזה לא ידבק. כאילו אורז שנדבק זה משל שלא בישלת טוב. זה כאילו פישלת בבישול, כן?
למה הרצון הזה שזה ידבק?
אני חושב שזה מבחינה מושגית, זה הרצון שהוא יהפוך למעשה גדר. זה הקו שעובר בין שליקה לבין בישול.
אני
מגיע שהוא דבוק
עוד פעם?
אפשר להגדיר שהוא דבוק בסוף, למרות שהוא לא דבוק בסופו של
דבר. אתה בישלת פעם פסטה?
כן.
מה קורה לפסטה אם אתה לא מסנן אותו את המים ומבשל במים קרים? הוא נדבק. מה קורה לפתיתים, הפתיתים האינסטנט שמכינים? הוא נדבק. מה קורה לקוסקוס? הוא נדבק. כאילו, זה נכון שאנחנו בעצם עושים היום תהליכים כדי להילחם בזה שהוא נדבק, כן? כזה אנחנו שוטפים, מסננים, את הקוסקוס ממאחים עם המזלג. אבל מעצמו הוא נדבק. למה הוא נדבק? כי כנראה שהעלי דבק זו תכונה שמעידה שיש פה מייסק גדרה.
אנחנו אולי חשבנו להגיד שנדבק זה לא דווקא שרוצים שיהיה באמת תבשיל אחד. הפוך, כאילו, אם הקמח בא רק לדבק, זה באמת לא מזונות.
נכון.
נדבק זה איזשהו פרמטר לבדוק עד כמה זה יתרקח, עד כמה זה נוח לאכול, עד כמה זה...
נהדר, נהדר, כאילו, אני חושב שהדבר נפלא מאוד, כן, כשאתה מבשל ספגטי, אז הוא נסע רך, הוא מדבק, וזה לא אומר שאתה צריך לרצות שיהיה דבוק, הפוך, זה מגיע לך ספגטי דבוק.
אבל להגיד שגרנולה שהתרקחה בחלב...
מה זה?
ואם ככה, אז להגיד שגרנולה שנתרקחה בחלב עם מזונות
זה מצחיק. זה מצחיק, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. מה אתה אומר, איתי?
לא, אז
הרעתי
קצת הערה שככה חוקים מוכן שזורקים אותה משהו ומשלט זה משהו.
כן? כן, אתה לא בא לזרוקים ספגטי על הקיר? וואלה, לבדוק ביצה, אתה יודע? ביצה קשה, איך בודקים? סביבון, כן, בסדר, איזה פוגל שיטות.
זה יפה, זה אומר שזה באמת יכול להיות
פרמטר. אני לא יודע, אני אגיד לך מה אני עושה, אני מודד בשעון לפי מה שכתוב על השקית. ואני תמיד מוסיף עוד קצת. להגדיל בשיעורי, כמו אחמה נדב יהודה. אנחנו עומדים סימן ריש חץ, מה שאנחנו עושים. אז עוסקים פה בקריטריון הזה שמזכירים פה שידבק. דיברנו על זה, הקריטריון שמובא כאן למעשה גדרה, שידבק על ידי הבישול. אנחנו מדברים פה שבדרך כלל תבשילי מזונות הם נדבקים על ידי הבישול, ושדווקא מאוד מנסים להפריד אותם, כמו שמסננים את הספגטי, בדיוק עכשיו נכנסת בבטלה שלנו קצת בנקודה הזאת. בסדר, אז בכל אופן זה... כן, בבקשה.
זה בקשר של לא הבנתי איך אני יכול
לבטל את הגרנולה
או משהו שאני רוצה לבטל את הגרנולה? אי אפשר,
אני חושב שלא צריך.
לא,
אני אומר,
כל
הכיוון
שכל
הזמן הלך,
שמזונות זה לא שהוא מזון. אני לא
יכול
כאילו, סתם הראש
שלי, כאילו לא כלום. אז אני מסכים איתך, כלומר, אנחנו באותו ראש. כלומר, במיוחד אם מקבלים את ההגדרה שזה לא ברכה על דגן, זה ברכה על מעשה גדרה. גרנולה לא מעשה גדרה. לכן גרנולה ופשטות ברכתו בורא פרי... האדמה, זה הלכה ד', אכל דגן חי, או עשו כליות, או שלוק, והגרעינים שלמים. אינו מברך אלא בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות, רק מה? הוא מביא פה את ההמשך, והתוספות נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה מעין שלוש, וכך כתבו שנכון שלא לאכול בתוך הסעודה ויפטרו לברכת המזון. כאן המשנה ברורה קצת מרגיע למי שזה מביא אותו, כן, שאי אפשר לאכול גרנולה, אז הוא כותב ש... ואם יראה שהאכלו שלא בתוך הסעודה יברך בורא נפשות, כי הוא מעיקר הדין. וכאן אני יודע שכל הפסקים האלה הם לא לרוח יושבי בית המדרש פה, שטוב לא לאכול, שטוב ככה, אני יודע את זה, כן? זה נמצא פה אבל לאורך כל הדרך, במיוחד בסימן ר' ח', נמצא בלי סוף, כן? בוא נשמע מהרב ראם, הוא יכול לתת לנו הרגשה טובה לאכול את הגרנולה לכתחילה.
אבל שמור אומר שזה מכר עודים, אתה יכול לאכול.
למה? הוא כותב, ואם הרע שאכלו בתוך הסעודה יברך אחריהם בורא נפשות. אבל הוא אומר, רק אם הרע, וכאילו במשנה הברורה, אתה קוראת לשונו משהו, שהוא באמת ממליץ לך, אל תאכל גרנולה. לבד.
פעם בטח...
זה נורא, לא?
הפעם לא היה פחות אכילות כאלה, זה לא היה כזה נורא, כאילו, אתה אכלת סעודה, הכל סעודה לחם, זה לא היה מפה שארוחת ערב גרנול, ארוחת ערב זה לחם, זה לא בעיה.
אם לא היו אנשים שהם
יכולים לא לאכול. עכשיו בואו נעבור לאורז, בסדר? הקוסס הלכה זין, הקוסס את האורז, מברך עליו בורא פרי אדמה ואחרה בורא נפשות. ואם בשלו מוסיף הרמה עד שנתמאך, או שתחנו ושם ממנו פת, מברך עליו בורא מיניהם זנות ואחרה בורא נפשות רבות, והוא שלא יהיה מורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו, אם יראה ממנו בתפשיל אחר והתפשיל האחר הוא הרוב, מברך עליו כברכת אותו תפשיל. כן. גם כאן אפשר לראות תביעות אצבע מובהקות של לשון הרמב״ם שהשולחן ערוך משתמש בו, כולל עמיחי, מה שדנו אתמול בשאלת התערובת, שהשולחן ערוך הרי מתחיל בלשון הרמב״ם, והוא שלא יהיה מורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו, ואז משמע בלשון הזאת שברגע שהרבת אורז עם עוד משהו. אתמול בארוחת ערב אצלנו בבית אשתי הגישה לשולחן אורז שבישלה אותו עם קצת ירקות, לפי פשט לשון הרמב״ם עמיחי שלמדנו אתמול בבית יוסף בורא פרי אדמה, והשולחן ערוך הרי מצטט את לשון הרמב״ם, אבל מההמשך של הלשון שלו, ואם ירב ממנו בתבשיל אחר והתבשיל האחר הוא הרוב, נברך עליו כברכת אותו תבשיל. משמע אבל שאם הוא במיעוט, שאם האורז הוא הרוב, שמורים להם זונות. כך סבור של דבר, זה קודם כל הערה ללימוד שולחן ערוך, שהוא משתמש בלשונות של רמב״ם, אבל זה גם במקום שסבור של דבר הוא לא מסכים איתו, שהוא חורג ממנו. אני אומר, אולי לנו היה יותר נוח אם הוא היה מנסח בכוחות עצמו את ההלכה, כי יש פה קצת סרבול בלשון. אבל זה בכל מקרה הפסק של השולחן ערוך לגבי אורז, וכאן יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה לגבי נתמאך. אז זאת שאלה איך לקרוא את זה, כי השולחן ערוך לא מזכיר בכלל את הצורך ונתמך, פשוט כותב ואם בשלו או שתחנו ועשה מנו פת. אבל כשאתה קורא את האם בשלו ובעיקר אתה משווה אותו ללשון שלו בלשון של חמשת בני דגן, אפשר לראות את הפער העצום בין ניסוח ההלכות. כי אני רוצה לחזור לדברים שנאמרו קודם. חמש מיני דגן, הוא מתחיל כשבישלו אותו, ואז בסעיף ד' מה הוא מזכיר לך? אם אכלת אותו חי. איך הוא מתחיל את ההלכה של אורז? הוא מתחיל מלאכול אותו חי, ואז הוא עובר לאם בישלו. כלומר, אני הייתי אומר את הדבר הבא, מבחינה מושגית, בשולחן ערוך, בשאלה שכל הזמן אנחנו רוצים פה, האם זה ברכת הדגן, מעשה גדירה. שולחן ערוך, כשהוא מציג את הדגן, הוא מספר לך על דגן שבישלו וברכתו מזונות. אחרי זה הוא אומר לך, יש מצבים שזה לא יהיה מזונות. אורז, לעומת זאת, הוא מציג את אורז כברכתו אדמה, רק שמצבים מסוימים, אפשר להעלות אותו לרמה של מזונות. זה קודם כל מוצג שונה. שני, את ההשוואה בין ההלכות, היא גם בבישול. זה פה הוא מורא קמצן במילים, ואם בישלו, לעומת זאת, מה הוא כתב בדגן? שלקן, קטשן, שם מהם תבשיל, הוא מדבר בשפה שונה לגמרי, כל זה נהדר פה. כאילו כל הגדרות האלה של החלוקה, הן לא נמצאות. בא רמה, ומה רמה מוסיף? עד שנתמאך, שכאן, גם בזיקה למה שכבר נדון, גם הרמה לא מדבר על כך שאת האורז חילקת בהתחלה, הוא לא מדבר שקחת אורז וחתכת אותו לשניים. כל זה חוזר דברים שכבר התבהרו בלימוד שלנו השבוע, שדגן החלוקה שלו היא נועדה היא מעין דימוי של קמח חלקי, כי הדגן בעצם בתבשילים הוא פועל בצורה שהוא מתפרק. למרות את האורז באמת רוצים לאכול אותו בתורת עצמו, זה מה שרוצים. האורז לא פועל כמציס, כקטליזטור שמזיז את הכל, הוא פועל אחרת. ולכן גם הרמה, כשהוא בא לתאר אורז, גם הוא, אפשר לראות, לא מדבר על חלוקה, כי באמת האורז פועל אחרת. מצד שני, הצורך בנתמאך נראה די ברור, הוא בא מהרצון שגם באורז יתקיים מעשה גדרה. ואני חוזר לשאלה שעלתה קודם ברמב״ם, האם על אורז אני אברך מזונות כי אני אומר מה עסק דרה, ועל מעשה גדרה אפשר להגיע בצורות שונות, דגן על ידי חלוקה, אורז על ידי נתמאך. ככה זה נראה בראש. הראש הרי גם באורז כותב עד שנתמאך ונעשה כאין דייסה. בעצם לפי הראש הייתי אומר שעל דייסה מברכים בורא מן המזונות, כאין דייסה בורא מן המזונות, רק באורז מגיעים אחרת. אם הוא לא כאין דייסה, הוא ממשיך להיות בגדר הכוסס את הוא כוסס את האורז. כן, שבמיוחד אם ההשוואה בין הלשונות נראית לכם כמשכנעת, שברכת האורז הבסיסית לפי השולחן ערוך הוא הוא אדמה, הוא מתחיל מהכוסס. זה לא כל כך מופרך שאורז יהיה לו קשה להגיע למזונות, כן? בוא נאמר ככה. השולחן ערוך אבל לא מביא עד שנתמך, הוא לא מביא אותו. וכאן דביר שואל בצדק, כאילו איך ללמוד יחס רמה ומחבר, האם הרמה חולק, וזה בעצם מאיר לנו שהמחבר לא דורש עד שנתמך, והאם נאמר אחרת שהרמה פשוט מוסיף ומבהיר. נאמר לומר ככה, פרשני השולחן ערוך נטו לחשוב שיש כאן מחלוק,
למרות שלא בית יוסף כותב את אותם דברים על רבנו יונה.
הבית יוסף עצמו מנסה לומר שגם רבנו יונה לא התכוון שהוא שלם לגמרי, שקרה משהו בתהליך הבישול. אז הביאור הלכה פה מביא את זה. אז בואו נראה מה קורה במשנה הברורה. קודם כל המשנה הברורה פותח את הדיון שראיתי, אני כמעט לא התעסקתי בו, וזה הדיון של האם אנחנו מזהים, האם האורז שלנו זה האורז שלהם. הוא די אומר המשנה הברורה שהנושא הוכרע. כן, הוא טוען על פי הגרא שעשה ניסויים שדי הוכרע שהאורז שלנו זה האורז שלהם, לא צריך להתלבט. אבל הרב בני תמיד יספר לכם על אלה שלא אוכלים אורז בכלל, כן? בסדר, הלאה. אחרי זה הוא עובר לנתמך, וכאן אתם יכולים לראות, הוא אומר כך, היינו אפילו נתמך קצת על ידי הבישול, אבל כשהם עדיין שלמים מברך בורא פרי אדמה, ואפשר זה אפילו אם רק הוסר קליפת האורז כמו בשלנו, גם כי לא מקרי שלמים הוא הולך אליהם בורא מיני מזונות במקום לברך בורא פרי אדמה, משמע שם זה יוצא בזה. אפשר להרגיש איך הוא מנסה למתן את הדרישה של הרמה לנתמך. איך ממתנים? או שאומרים נתמך קצת, לא, בעצם לא ממש צריך להתמח, או שחוזרים לדיון שהיה קודם במגן אברהם על מה נקרא לחלק, האם עשרת הקליפה לבד כבר נקראת לחלק. אפשר לראות שהמשנה הברורה מצד אחד הוא לא חולק על הרמה שצריך דרישה שהוא תבשיל, מצד שני אפשר לחוש כבר במשנה הברורה, זה יותר מפורש בביאור הלכה, שהוא מנסה למתן את ההגדרה של הרמה. עכשיו, כאילו כשעוברים לתבשיל האורז שלנו, אני חוזר למה שכבר נאמר, אצלנו השאיפה של בשלן אורז שהוא לא ידבק. לפי מה שאני יודע, הדבר היחיד שתעשיית מזון, כמו המטבח של הישיבה, עושה יותר טוב מאמא שלכם בבית, זה אורז. בגלל שיש להם סיר שהוא מבשל בעדים, בקיטור. ולכן האורז לא נדבק. בבית האורז הוא הרבה פעמים נדבק, כל הסוד של האורז הוא עידוי נכון של כמויות המים. בסדר, אתם רוצים גם עצה? קצת מניסיון. התהליכים של התפיחה של האורז הם ממשיכים גם כשהוא כבר לא על האש. לכן אתה אחרי 20 דקות, אתה מוריד אותו מהאש וחסה אותו. בתהליכים של התבנה, תהליכי העידוי ממשיכים, וככה מצד אחד הוא לא נשרף על ידי האש, מצד שני הוא מתנפח, הוא יוצא טוב. כן, אז זה שלב רע, אני חושב די מודע לזה שאורז קורא לו איזשהו תהליך. מצד שני, אתה לא צריך שזה יהפוך לאיזה אורז מגיל, כן, שהוא שוב דבוק. שואלים את הנטייה שלי הפשוטה היא שהאורז שמבשלים אצלנו כולו מזונות, כן, גם אלה שמבשלים במטבח פה. כלומר, אני לא מבין שהנתמך הוא מחייב שזה יהיה איזה כמו פרש, איזה משמש, שזה משהו מגיל. הכוונה שהוא מיצה את עצמו בתהליך הבישול, כן, ככה אני חושב. שהוא מיצה את עצמו בתהליך הבישול, שהוא הגיע למקום, שהוא מייס הגדר, שהוא התבשל, וזה נקרא להתבשל. לא נראה לי שהנתמך, אני אקבל את ההגדרה, שזה מן רך. כן, בביאור הלכה, זאת הברכה גם אומר את זה.
אולי באורז, כן.
באורז הוא אומר את זה. אבל באורז הוא אומר את זה. כן, הם משנה ברורה, והם בבית יוסף מסתפק בעיקר הדין בביאור דבר רבנו יונה, הוא מביא את זה. אבל הוא כותב ככה, דמש ודרה באורז מבושל אף כשהם שלמים מברך בו עיניהם זרות, ודחה קצת אין שם וכסף משנה הסכים כן, וכן מצד הלל רבה שכן הוא דעת רבנו יונה, וכן משמע בגרה, אבל הגרה לא הכריע איך פוסקים כרבן יונה או כראש, ולדינה מחולקים בזה הרבה אחרונים, אם לברך על אורז שלמים בו עיניהם זרות ובורא פרי אדמה או שהכל מספיקה. בעיקר לדינה נראה לי כדברי הרמה והאחרונים הנמשכים אחריו, וכשהתמאחו מברך בו עיניהם זרות, אבל אם הם שלמים מברך בורא פרי אדמה, דאף אם נפרש בדעת רבנו יונה שסובר דאף ושלמים בורא מיניהם זרות, ובמקום מקום בראש משמע לעדיה דווקא כשבשלו ועשהו כמין דייסה כמו לעניין חיטים, ומצאתי עוד חבל ראשונים שסוברים כן. וכאן אני רוצה להגיד לכם מילה על המשנה הברורה, על הביאור הלכה. זה דוגמה קלאסית לזה, זה עוד יותר בולט בעמוד הבא כשהוא מדבר על פעד דוחה. לפני כחודשיים שלושה יצא מאמר מאוד יפה של אח שלי הרב משה בנטועים על האחרונים, והוא גם מתייחס שם למשנה הברורה, והוא מתאר אותו מה שהוא מכנה פסיקה ישיבתית, והוא בעיקר מנגיד אותו עם בעל ערוך השולחן שהוא רב שחי בקהילה פוסק מהשטח. משנה הברורה הוא היה מצד אחד פויסק, מצד שני הוא גם ראש ישיבה, ומאוד מאוד ניכר, אפשר להגיד, זה ההבדל בין המשנה הברורה והביאור הלכה. והביאור הלכה בא לידי ביטוי הכוח הלמדני שלו, שהוא בולט מאוד בזה שהוא גם משתמש במושגים שנראים לו בסיסיים, והוא משתמש בספרייה שהיא לא ספרייה קלאסית של פוסק, הוא משתמש גם בספרים שנתפסו 40-50 שנה לפני כן, ואלו הם ספרים שמשפיעים על הפסיקה שלו. פה למשל, תראו את מי הוא מצטט, תוספות רבן יהודה החסיד, זה מתוך ברכה משולשת. אני לא מצטט פה איזה מגן אברהם, והוא ממשיך, גם האור זרוע, האור זרוע נתפס במאה ה-19. לכן כתב אריאז, הוא בא בשלטי הגיבורים, בעמוד הבא הוא מביא ראש, ואז הוא אומר, הוא לא ראה את התוספות ראש, כי מי שהיה רואה את התוספות ראש, היה יודע, ככה מדבר למדן. רק לזה הוא גם מסביר שם נקודה שאולי כדאי להעביר אותה, כי אני חושב שהעברה הזאת מאוד חשובה, למה המשנה הברורה נורא מחמיר. יש כאלה שחושבים שהוא מחמיר, כי הוא לא ידע להכריע. הוא מסביר שדעתו זה מסיבות שהן שונות לגמרי. הוא אומר, ההחמרה נובעת מהשילוב הזה של שני כוחות הפסיקה. מצד אחד, כפויסק, הוא זורם עם זרם הפסיקה המקובל. ואם הדעה הרווחת היא להחמיר, הוא לא יכול, הוא לא רוצה להקל. כלומר, אם הלומדס תגלה שצריך להקל במשהו שמקובל להחמיר, אין לו מוטיבציה להקל. מצד שני, הלומדס, אם כך, מה הדבר הכי שהלומדס יכול לתת לו? להחמיר כנגד הנוהג העממי. וכך הוא כאילו נתון בסעד ששתי שיטות הפסיקה או שני הכוחות שמזינים אותו, הפסיקה עם הלמדנות, מביאה לזה שהפסיקה מחמירה כי היא מתחשבת בשניהם לחומרה. זה מה שמניע אותו. בכל אופן, המשנה הברורה ממשיך כאן, תראו איך הוא סופר. הוא לא סופר באופן קלאסי את האחרונים, הוא סופר גם רשעינים, כאלה שהאחרונים לא הכירו בכלל לפניו, כמו, כאילו משחזר את ההלכה היסודית, וזה הוא כאילו ליטווק מבית וולוז'ין, שחוזרים ליסודות. מצד שני, הוא גם נמצא במסורה, וכך הוא צריך עכשיו לאזן ביניהם. וכאן תראו, הוא לא רוצה לחלוק על הרמה, בסדר? והוא כאן משכנע אותנו, כי זה מופיע בעוד ראשוני. כלומר, אתה חשבת זה רק ראש, אתה יודע מי זה, זה גם עובדה חסיד, זה גם זה, גם זה, גם זה, כי אני יודע, יש לי ספרייה ענקית. אכן מדברי הפרי מגדים משמע שכל זה בשלמים לגמרי, ואם הוא עושה קליפתן כמין אורז שלנו, יש לצדד, ואין זה בכלל שלמים, אף אם לא נתמחו לידי הבישול, דבלה ואחי אפילו בחיטים, דעת הרם יפים מה שבירו המגן אברהם, בוסר קליפתן יוכל לברך בעיני מזונות. ואף דברי רבני יונה משמע דו סובר שם, זה דווקא כשנית בכל ידי הבישול, מה שראינו בדגן, אז מה זה עוזר לי? באורס, דעתו בלאו הכי אפילו בשלמים, וכן נראה דבר חשבון הזה לא הפסיד. איזה חשבון, זה לא שדבר הוא עושה כדי לאפשר את הפסק שאמרנו קודם. מצד אחד הוא אומר שאונם לא נפסוק כמו רבנו יונה ששלמים, נדרוש נתמך, מצד שני אנחנו כן מוכנים להקל נגד מה שרבנו יונה בעצמו אמר בחמש שביני דגן, שאם מסירים את הקליפה זה כבר נחשב שחילק אותו. ולכן הוא אומר, היות והאורס שלנו הוא הסיר את הקליפה, בסופו של דבר הוא פוסק בעצם נגד, לא יודע נגד, הוא אומר תכלס במציאות שלנו על אורס תמיד לברך אורס מבושל או מיני מזונות. בסדר, זה פסק המשנה הברורה באורז. מה שאני רוצה להשלים היום זה פת דוחן. על פת דוחן ופליזו או של שר מיני קטניות מברך שהכל ואחריו בורא נפשות. בוא נזכיר לעצמנו את השיטות שראינו. ברמב״ם ובריף נפסק שהכל, הרש בשואל למה לא לפחות האדמה, הראש, ראינו גם שיטה בגאונים, אומרים שצריך לברך בורא מיני מזונות, וכך גם סובר רבנו יונה על פת דוחן. כן? מה הרקע לפסק של השולחן ערוך שבפת דוחן מברכים שהכל? כאן המשנה ברורה כותב, דאב דהם פרי אדמה ודי שנעשה פת השתנה למעליותה, מכל מקום כיוון דה על ידי זה יצא מתורת פרי, אין יכול לומר פרי אדמה, והמוציא סליחה, אין יכול לומר פרי אדמה, שזה ציטוט מרבנו יונה. רבנו יונה כותב את זה במפורש, למרות שהוא בדוחן פוסק מזונות, כדי להסביר את שאר הקטניות. רבנו יונה אומר, ופה זה בעיקר מתחבר לפי מיטב הבנתי היטב למי שמגדיר שבורא מיני מזונות מברכים על מעשה, על מעשה גדרה. בעצם מה שאומר רבנו יונה, שמעשה גדרה אי אפשר לברך עליו יותר את ברכת הפירות, מהסיבה הפשוטה שמעשה גדרה, בגלל התהליכים של הכנת האוכל, הפקיע את עצמו מעולם הפירות. הייתי אומר הוא עבר מהטבע למטבח. זה פחות או יותר הדברים. אני רוצה לחזור על דברים שנאמרו כבר בשיעור. אין איזה קשר לשלקות, כי בשלקות לא עברת למעשה גדרה. כמו בשלקות אתה לוקח איזה ירק ומרקח אותו, אתה עדיין אוכל ירק, אתה עדיין אוכל פרי. השאלה היא זה דרכו או לא דרכו. אבל מעשה הגדרה, מה שרבנו יונה אומר הוא שמעשה הגדרה פשוט הוא מופקע מגדר ברכת הפירות, כי הוא כולו מתאר תעשיית מזון, ובטור שכזה הוא צריך לקבל ברכה שמתארת אותו כמזון, שמי שני המועמדים, או המויצי או בורא מיני מזונות. עכשיו היות והמויצי אין מברכים אלא בחמשת המינים, אז מה נשאר למי שהוא איננו חמשת המינים והוא עבר תהליכי מעשה גדרה? מה נשאר לו? פורה פרי אדמה הוא כבר לא, הוא כבר לא אופציה. אז או להיות מזונות או להיות שהכל, ולכן מברכים שהכל. מה הוא לא מסביר כאן? זה מה בין אורז לבין דוחן. בעצם מה עשה המשנה ברורה? לקח את ההסבר של רבי ניון על השאר קטניות, והוא מסביר כך את דוחן. הוא לא מסביר למה יש הבדל בין אורז לדוחן, ואז הוא מוסיף, ואפשר לומר אותם מבני שאין דרך אכילתו בכך, שאין דרך לעשות פת מזה, על כן נברך שהכל, או בלשון אחרת, הסיבה שמברכים שהכל לפי ההסבר השני הוא כי אין דרכו בכך. וכאן הוא מפנה לתשובה של החתם סופר. אני רוצה להקריא לכם את רוב התשובה בפנים, כי החתם סופר כאן הוא המקור של כל דברי המשנה הברורה, ודומני שהמסקנה שהוא מגיע אליו היא מסקנה שכדאי לשקול אותה מחדש. הוא נשאל על אני שואל תבשילי על דבר פת ותבשילי הנעשים מקמח של מין קטניות הידוע הנקרא קוקריץ' או טירקשן וייץ. טירקשן וייץ זה תירס. עכשיו מילה אחת על השם טירקשן וייץ. אוי שב כוח תיאבון. הטירקשן וייץ באירופה התקבל שמכנים דברים שמגיעים מאמריקה שקוראים לו על שם טורקיה, כמו למשל תרנגול הודו נקרא באנגלית טורקי. למה? אז פעם סיפרתי לכם על סברה של זוהר אמר שפרסם מאמר מדהים, שם הוא מנסה להסביר למה אשכנזים אוכלים תרנגול הודו, הרי זה אוף שהתגלה באמריקה ואין עליו מסורת, יש עליו רק סימנים. הוא הסביר שם במאמר את הדבר הבא, למה אנחנו קוראים תרנגול הודו? כי אמריקה חשבו שהיא הודו. למה קוראים לו באנגלית טורקי? אז צריך לזכור שהאימפריה העות'מאנית הייתה גם אימפריה כלכלית מסחרית, והיבוא, דרכי המסחר הבינלאומיות נעשו באמצעות דרכי המסחר של האימפריה העות'מאנית, והתרנגול הודו מגיע לטורקיה. גם הטורקיה של וייץ, הטירס, אותו דבר, הוא מגיע לטורקיה. עכשיו בטורקיה יושבים יהודים, איזה מוצא? ספרדי. אז הם מגיע אליהם אוף עם סימני טהרה, אז מה הם עושים? אוכלים? תרנגול הודו עכשיו מיובא מטורקיה לרומניה ולמרכז אירופה, אז אומרים להם שפה יש יהודים שיש להם, הם אוכלים אוף, אז אמרו היהודים האשכנזים, כנראה יש מסורת, מי יצר את המסורת? יהודי טורקיה, אז אפשר לאכול, וככה האשכנזים אוכלים תרנגול הודו. ופה יש אותו דבר, העתיר זה כבר התקבל בכל העולם, שאני מכיר רב בארצות הברית שלא אוכל תרנגול הודו.
לא יש
מסורת? כן, הרב צבי שכטר לא אוכל תרנגול הודו. הרב סולובייצ'יק בעצמי ראיתי אוכל תרנגול הודו בתנקסגיבינג, ואז דומים לזה גם שהוא היה חוגג את תנקסגיבינג, יצא גם הודעה אמריקאי,
גם
באותניאל חגגו, היה קרמברי סאס?
לא יודע,
לא יצא ידי חובה, לא יצא ידי חובה. בכל אופן, אני רק חוזר העניין שלנו, הוא נשאל על טורקישן וייט שזה טירס, אשר ממש עיקר אכילת אדם מאותו דין, והיא באה אליה למעלתו, היא מברך עליו שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה. ואז אומר החתם סופר כך, אמנם פשיטה ליה למעלתו, דאין מברכים עליו בורא מיני מזונות. היה ברור לו שטירס איננו מועמד לבורם לנזונות. למה? אף על גב דמייזן זין טובה הרגילים לקבוע סעודה עליו ועירו מקומו מקום מקום הפשיט עליה, ולכאורה הדין עמו. דהרי כתב בדימוקי תלמידי רבנו יונה שמנו לקוחים דינים אלו וזה לשונו. הנה למדנו מברית הזו שאורס ודוחן דינו שווה, והשניהם תחילה מברך בורא מיני מזונות כמו המעשה גדרה, והוא הדינמי לכל דבר שאכלו למיזן, והוא לדעת ראה שהיא דוחן. ובואו מדבריו שדוחן כמו האורס רואי לברך עליהם בורא מיני מזונות, ואפילו אחי לדינה לא קיים עליהם כבתי, אלא כי פסק הריב והרמב״ם. עכשיו הוא בא להסביר מה היסוד פסק הריב והרמב״ם שמברכים על דוחן שהכל. לא בגלל שהוא לא מזין כמו אורז, עכשיו אנחנו עוד פעם חוזרים לכל הדיון שהיה פה, אלא הוא טוען כי אורז באופן בסיסי דומה לחמשת דיני דגן. כן, אבל לכן לא דוחן. הוא אומר ככה, הוא מסביר, ובחידושי ביארתי טעם הדבר לפי עניות דעתי, דלא בהזנה וקביעות סעודת על ימילתא. כלומר, כאן רוצה החתם סופר לומר שפסק לשולחן ערוך, גם קודם דיברנו, הוא באופן בסיסי שבורא מיני מזונות הוא לא למעשה גדרה, אלא הוא לדגן. אז למה הוא פסק גם אורז? קודם כל הוא פסק כמו אורז כי היה לו אקדח לרקה. אבל מה, איך אורז משתלב במערכת התפיסתית שזה ברכת הדגן, לא ברכת מעשה הגדרה? אז הוא מסביר את זה על פי הלכה שיש איזה רב חיים עוד מפורסם שתדעו, של העושה עיסה מהחיטים ומן האורז. שמעתם פעם על ההלכה הזאת? בקצרה, העושה עיסה מן החיטים מן האורז, המשנה בחלה אומרת שהוא חייב בחלה וברכתו מוציא לחם מן הארץ. והשאלה היא למה? הרי יש שם את הערובת של אורז שהוא פטור. ועל זה בבבלי יש הסבר אחד שזה מדיני טעם כעיקר, הסבר שני מופיע בירושלמי כי האורז הוא גריר. מה הכוונה גריר? שאתה שם אורז יחד עם חיטים, האנזים של החיטה פועל על האורז, בדיוק. הרי מה הבעיה של האורז? יש לו את כל המילנים ואת כל הנתונים כדי להחמיץ, רק חסר לו האנזים. החיטה מספקת לו, כמו שאם תיקח שמרים ותשים אותו בתוך בקמח אורז, הוא גם יחמיץ, כי החיסרון של האורז הוא היעדר האנזים. אבל רגע זה כותב הגרירה אומרת שהאנזים משתחרר מהחיטה. מה שרב חיים דן בחיבור שלו, אני לא נכנס בגלל השעה, רב חיים דן בשאלה למה צריך את שני הנימוקים, או מה היחס בין שני הנימוקים. כלומר, כנראה גרירה לבד לא מספיק, וטעם כעיקר לבד לא מספיק. וזה יש לו שם דיון ארוך בהזדמנות, בסדר? אבל לענייננו, אומר החתן סופר, ודווקא אורז יש להם טבע זו ולא שר מיני קטניות, והריך בשיטה זו הראש בשם רמב"ן, סוף הלכות חלה, וכו'. באשתה יש לומר, כיוון שיש לה אורז כוח חימות, כשאילו היו מערבים חיטים, היה הוא עצמו מתחמץ ונעשה לחם, שמחי, גם שהוא בפני עצמו, הוא יברך על הבורא מיני מזונות. מה שאין כן שאר מינים, אפילו זיינים, בקובעים סעודה עליהם, כלומר, איך הוא מנתח את התחייה של דוחן? כי דוחן הוא לא יכול, אין לו פוטנציאל להיות סוג דגני של החמצה, אין לו את זה. כיוון שבשום אופן אמרים ידי חימות, אין מברכים עליהם בורא מיני מזונות, וכן אין לספק, אין מברכים על פת בתפשיר, עשוי מקמח של תירס, שהכל נהיה בדור, בורא פרי אדמה. אז הוא מאמץ, בשלב הזה של התשובה, באופן מובהק, את תפיסת הדגן, שבורא מיני מזונות הוא ברכת דגן, והוא כולל גם אורז, אבל זה חסום, היכולת שלו להתרחב לעוד מעשה גדרה, או עוד דברים מזינים. לגבי הבורא פרי אדמה או ראשי הכל, סליחה? ואז הוא ממשיך ואומר, אומר אני בעין, כן? אין כאן ספק, אלא זה פשוט ליותר מביע את הבקותך בברכתו שהכל נהיה בדברו. דרי מבואר בשעס, דרי ברכות דף למד זין, דם בביילום אפילו בפת אורז ודוחן שהכל נהיה בדברו. עוד לא קיים עליהם כבתי באורז, והיינו מטעם גרירה שכתבתי להם, וקודם כל בדוחן קיים עליהם כבתי, ופשיטה דתירס לא עדיפה מאורז, שיש כמה מדינות גדולות באי הים שכל מאכלם פת אורז, ואפילו אחי אילב דגריה ומברכים עליו שהכל נהיה בדברו, סתם עד התלמודה, ולכן הוא אומר חד וחלק פשוט בשלב הזה של התשובה, שאם אני עובד רק על תכונת הגריר, היכולת של האורז להחמיץ, שתירס מצד אחד אדמה כבר לא יכול להיות כי הוא כבר לא פרי, אבל לכן הוא הופך להיות שהכל. אבל הוא כותב, אלא שכתב רבנו יונה עוד טעם אחר, וזה לא שונה, ואפשר לומר מפני שנעתו ואכילתו כל השנה היא כשהוא פרי, ועכשיו יצא מתורת פרי, ואין דרך הנעתו בכך, ולפיכך גרה ברכה שלו. והטעם הזה השני, לפי עניות דעתי, צריך הרבה. דילה ואחי תיק שני, מסלמים קטושים שברכים עליהם בחתר רף אגב, שאין הפרי ניכר, אין סימן ריש ג' זה מה שגם גרם לו בשביל מזמן להסתבך עם מי? עם השוקולד, או בלשון אחר, או בלשון אחרת, לפי הטעם של הפרי, הוא אומר לא נכון, תהליכים של עיבוד הם תהליכים שלא ברור שהם בהכרח משנים את הברכה, אלא על כוח החתם שונן אל עדבוד דרך אכילה והנאה, אלא על ידי קטישה, והיינו פרי שלהם, מה שאין כן קטמית שדרך לא אוכלה מבושלים בלי מיוך. ועל כן הוא אומר, ואם כן לפי זה יש לו המדינון של אפרים, דענו גרגרי תירקשי וייץ, אין אכילת אדם אלא כשהתחנו וזה עיקר פריין. לפי הטעם הזה יש לומר, הוא אומר שמברך בורא פרי האדמה, ומכל, כי הוא עדיין חושב שאולי הוא לא יכול להגיע למה? למזונות. ומכל מקום הוא אומר לו, נראה לי זה לא ודאי תדחי נטו אלא לופות או פיתום אווזים, כנראה היה מקובל אז שהוא מאכל בעלי חיים לאוכלן קומות קומות שאין, ועל דרך הדוחק שבני אדם אוכלים אותם, ואף אגב שאינם נאכלים לאדם אלא נתחנים וקטושים, וכל מקום אין זה עיקר פעים ואין בכלל שהכל נעמיד דברו. אבל אז הוא עושה לופ והוא חוזר בו, הכל זה אם הוא פשוט שהוא מין קיפית ממש, אך אני מסופק בדבר. ומה העניין? שהוא חושב שטירס הוא גם יכול להחמיץ, כי אף על פי שהגאון חוק יעקב סימן תפנון ג' תפנון ג' זה הסימן של קטניות בפסח, סמך על שמועתו, ואין ספק שלא יעונה לצדיק כל אבן ואיננו מין דגן מחמשת המינים. מה הוא רומז כאן? שאלו על דעתם, היה דיון, אולי טירס הוא מחמיץ ואסור בפסח מעיקר הדין. אז הוא אומר, אין לנו בעיה, בכלל אנחנו מורים בפסח, כי אנחנו לא מתייחסים למילה טירס ולחמץ, אלא רק אל קטניות. ואז הוא אומר, מכל מקום, היינו בוודאי שאיננו מין דגן, אבל אפשר שהוא מין אורז. ולעניין חימות בלי תערובת חיטים, אין נפקותא בין אורז לשאר מיני קטניות. אבל לעניין ברכה, אפשר שהוא מין אורז הנגרר על ידי החיטים, וברכתו בורא מיני מזונות. למה הוא מגיע? כלומר בעצם מה הוא אומר? אנחנו חשבנו עד עכשיו שרב השולחן ערוך הכריע אורז מזונות ודוחן שהכל, הרשימה נסגרה, כך חשבנו. אבל הוא אומר לא נכון, הרשימה נסגרה על הכרטיס של דוחן שמייצג בעיני החתם סופר, דוחן מייצג את הקבוצה של מזין בלי להחמיץ. אורז מה מייצג את הקבוצה? שמזין ומחמיץ רק על ידי גרירה. אבל הוא אומר, אבל אפשר להיכנס על הכרטיס של אורז. עכשיו מה הוא טוען? אני צריך לבדוק את זה עובדתי. וספק זה נולד לי על ידי מה שראיתי בתשובת מרם לובלין, סימן עין ח', שטירטקי מין אורז הוא, ואם טירטקי הוא הידן יהיה מין אורז כל שכן, וכאן בחומר טירקשי וייץ, שנודע לי על פי חקירה מטבעי אחד, הוא הלך לאיזה World Cambridge World History of Food, איזה פרופסור להדסת מזון, ונאמר שאפילו הטירטקי, סליחה, שהרבה כוח חימות יש באך טירקשי וייץ, אפילו מן האורז. הוא נעיד לכוח חמש שביני דגן לא הגיע ואין חימות ולסירחון, וגם הוא כבר נגרר לדי החיטין. נאמר שאפילו הטירטקי שקוראים היידן, נגרים אם כן קל וחומר טירקשי וייץ, מתערב לו כמחוק יום החיטין ונותן טעם, שזה בדיוק מה? הקורנפלקס. מה זה קורנפלקס? יש בפנים קמח טירה, קמח טירה זה קמח ריטה. למה המהנדסי מזון של טלמה מערבבים אותם ביחד? כי מה הם קולטים? שזה שילוב טוב, כי ההוספת החיטה כאילו הוא יוצר תהליכים כימיים בטירה שמשביח את טעמו. אבל רק על זה
אני מצפה גם על המשקיעה
מחנמי. בוא נמשיך. אם כן, הוא אומר ככה, אם כן כמה חומר טירקשי וייץ שמתערב בקמחו קמח חיטים ונותן טעם, יגרמו להחמיץ, וממילא כשאין בו תערובות מברכים על הפת ותבשיל הנעל בורא מיני מזונות כמו אורז. אף על גב דה אורז דתי דה חינתי ואחי קרו למאכל עופות, זה היינו עניין ברך בורא פרי אדמה, וגם בורא מיני מזונות אין לחלק בזה. הוא ראיה ברורה משיבולת שואל. עד כאן הדברים שלו. אם אני ניקח את הדברים של החתם סופר, בואו נעביר אותם למציאות ימינו. קודם כל אני רוצה לבדוק את המטבעי אחד מודרני, את הטבע. אבל מה שהוא בעצם אומר, אם ננסה לקשור את זה ביחד, זה את הדבר הבא. זה במיוחד אם נרצה לקבל בורא מיני מזונות הוא ברכת מעשה הקדרה ולא ברכת הדגן, אבל גם אם זה ברכת הדגן זה עדיין נאמר, כי הוא חושב שטירס הוא סוג של אורז, כך הוא חושב, הוא ייכנס על הכרטיס של אורז. מה שבעצם הוא אומר הוא שברכת בורא פרי הופקע מהמטבח, מהתהליכים כאמור המורכבים של מעשה הקדירה, של תהליכי הפירוק. מי שיכול לעבור תהליכי החמצה אין לו יותר ברכת בורא פרי. ואז אבל איזה עולם ברכות יש לנו להציע לו? בורא מיני. עכשיו הוא בעצם אומר כאן שהסיבה לדעתו שעל תירס לא יברכו בורא מיני, אולי בורא פרי, כי הוא לא דעתו לכך. עכשיו במציאות ימינו, כשאני הולך ומסתכל על על גידול התירס, אני חוזר לאחד מהסימנים וזאת הברכה. במציאות שמגדלים, שיש ליינים בלי סוף, ארוכים ביותר, שכולם נועדו בצורה מתועסת לייצר מתירס כל מיני מזונות מתועסים, זה מתחיל בדגני בוקר, זה ממשיך בחטיפים, ליינים שלמים שכולם בנויי תירס. אני חושב שנכון לומר בצורה מאוד מאוד מסתברת שתירס היום לא מגדלים אותו רק למאכל של אווזים ועופות. זה ממש מסתבר שהתירס הוא מגודל היום מטרת אכילה אנושית, זה דרכו בכך. ואני גם מוסיף שהוא מזין. הבוקר הסתכלתי על דובי ארוחת בוקר, לקח צלחת, מילא אותה בשוגי וחלב, היה שבע בסוף הארוחה. זה לא מזון? זה לא מעשה קדירה לפי כל ההגדרות שראינו באורז? תחנו אותו, סליחה? לא חושב שהוא רק...
ואם הוא היה אוכל גרנולה?
הוא לא אוכל... בוא נשאל ככה, למה הוא לא אוכל גרנולה אחת בוקר? זה לא פחות טעים, זה גם פחות מזביע. הגרנולה, אני יכול להגיד לך, הגרנולה מנפחת את הבטן. היא נותנת, אתה חושב שאותו דבר? לא, זה דבר, אני לא יודע.
עכשיו אנחנו כנסת לשאלה של החזוני,
מה זה?
בתפוזים, שפעם כאילו היו...
כן, בקיצור, אם אתם שואלים את העניות דעתי, על תירס נראה לי מאוד מאוד מסתבר שעל דגני בוקר היה רואי לבר כמו מיני מזונות.
זה לא קשור לדלקול עוד.
תראה, לפי כל השיקולים שעלו כאן, יש לזה תשתית לדעתי יותר מוצקה מהשוקולד. מה אני מתכוון? ששוקולד הוא בורא פרץ. זה עבר מצד אחד את התהליכים של התחינה וכו' וכו'. לכן בוא נגיד הוא יצא מבורא פרי. בוא נראה, בוא נאמר שקלים את העיקרון. מצד שני, זה ודאי דרכו לכך. הוא גם איזה. גם יש בפנים חיטה. אפילו אם החיטה היא פחות, אבל בתורת עצמו אפילו אני אומר. זה נאכל גם כדברים שהם מזינים. יש לו בעצם, לאור הלימוד שלנו, כמעט, הייתי אומר, את כל התכונות להיות מזון. אז מה יש הגדיר אני משוכנע שיש? גם בעולם הדגן, אני מסתכל על המשנה הברורה, על החתם סופר, סליחה, והוא טוען שהוא יכול להיות ממש על הכרטיס של אורז. הוא טוען, נמצא עוד גידול שלא הכיר אותו חזל, השולחן ערוך לא הכיר אותו, אבל הוא ממש אורז. אני רוצה שהרב ראה נפסוק לנו
את זה. שאורז נכנס למשפחה הזאת כאילו,
אני בונה על שני דברים. אורז נכנס למשפחה הזאת מאחד משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי הוא מסביע. סיבה אחרת היא כי יש לו כוחות החמצה כמו לדגן, רק אין לו אנזימים, ולכן הוא נכנס לרשימה. התירס, לפי מה שעולה בתשובה של החתם סופר, החתם סופר עצמו חשב שהתירס יכול להיכנס לכרטיס של ההחמצה, לא יכול להיכנס לכרטיס של שם מיועד לכך. במציאות של ימינו, תירס יש לו את שני הכרטיסים. הוא גם מיועד לכך, הוא גם דומה לאורז. ולכן ההיסוס של החתם סופר בסוף. שם הוא אומר, ויען כי אין בידינו דבר ברור, ואין דעתנו מכרעת אפילו כדעת הנמלה. לא יאכלנו, לא יתעצבן, אלא בתוך הסעודה. לא עוד תרקשיבה, אצלו תתרקד. עד יבוא מי שדעתו רחבה מדעתנו וימין הדבר על בוריו. עכשיו אני אומר לכם את האמת, אין דעתי יותר רחבה מדעתו, אני כמו הציפורן של הרגל שלו, אבל כן, אני יכול להגיד שהדבר יכול להיות יותר ברור אצלנו, לא כי אנחנו יותר חכמים בהלכה, אלא כי המציאות של תעשיית המזון אצלנו היא מציאות שהיא שונה ממה שהייתה בימיו. והחתם סופר בפרשבורג, בברטיסלבה, התשובה הזאת נכתבה ב-1826. במציאות המזון שלה, אז לא היה את מפעל תלמה, ולא היה את קלוגס, ולא היה ג'נרל מילס, ולא היה את כל הפוסט, את כל החברות הענקיות האלה. מה הוא ראה לנגד עיניו? גרגירי תירס, שמצד אחד זה מאכל בהמות, ומצד שני, בדיר, כל אחד גם היה אבס בחצר. ומצד שני הוא ראה שעושים לזה לחם. הרב רם, כשבאתי את הדוחן ביום שני, מה מיד הוא אמר? כן, דוחן, תן את זה בלולי שלי לתרנגולים. אנחנו חיים בעולם שאין לו לא אווזים בחצר ולא דוחן במטבח, ואנחנו חיים בעולם שהתירס הוא מאוד מאוד דומיננטי בתעשיית המזון שלנו, במה שעולה על שולחננו, דומיננטי לגמרי, והוא עולה, והוא יש לו, בניגוד למה שהיה בזמן של המשנה הברורה, כל אותם מפעלים שאומר שזה דרכו לכך, הוא נראה לגמרי, 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 אתם שואלים את עניות דעתי, לגמרי יש לו את כל הנתונים של אורז, מכל הכיוונים. כלומר, ההיסוס המרכזי של החתן סופר היה, כי הוא אין דרכו לכך. אבל היום הוא קיבל, הוא עבר את המחסום הזה. לכן אני חושב שבאמת יש הרבה מקום לשקול שעל חטיפי תירס, ובוודאי עד גני בוקר, במקום להתפלפל כמה קמח יש ומי כבר מתאפל, התירס בתורת עצמו יש לו קורנפלקס, יש לו את הכוח לקבל בורא מיני מזונות. אני מקבל שבורא פרי אדמה זה בעיה, אבל שבורא מיני מזונות ממש כך. והוא גוטמי, עכשיו אני רוצה גם לפתוח עוד שאלה, מה עם תפוחי אדמה? הוא לא מדבר. דברים שנעשים מקמח תפוחי אדמה, כולנו ברור שהם לא מועמדים למזונות. למה זה כל כך ברור? עכשיו צריך לבדוק, לפי תשובת החתן סופר, צריך לבדוק את שני הוקטורים. האם תפוחי אדמה יכולת על הכרטיס של אורז מצד ההחמצה? צריך לבדוק את זה. דבר שני, האם תפוחי אדמה יכולת על הכרטיס של אורז מצד שהוא מזין, קצת שדרכו לקח, אולי הוא פחות. למה? נכון? אבל הוא אומר ככה, הוא אומר שהדרכו משפיע רק על בורא פרי האדמה. רק שנייה, אתה צודק, אתה צודק. החתן סופר עצמו, אני מקבל, החתן סופר עצמו, השאלה היחידה היא מחמיץ, אני מקבל. הוא אומר אורז יודע להחמיץ, סליחה, תירס יודע להחמיץ כמו אורז, אבל למטה של דבר זה לא חד משמעי גם, בואו עכשיו נעבור למשנה הברורה, זה לא חד משמעי, כלומר אני אחזק יותר מהחתם סופר, זה לא חד משמעי שצריך באמת את תכונת ההחמצה, כי אתה הולך למשנה הברורה, בסדר? המשנה הברורה מצטט את החתם סופר, האמת הוא משמיט את סיפור, הוא אומר ככה, ובתשובת חתם סופר משיג זה בכל מקום, אם מבחים בורא פנמתם, זה לא נתי ידעת הדרך, אלא פוטו פיתום אבזים, והדרך הדוחק בני אדם עושים אמפד, ואין זה עיקר פריין, אך מסתפק דולי בכלל אורז שברכתו על הפד ועל התפשיל בורא מיני מזונות, הכן נכון לחתכי יש לו לכם לתוך הסעודה. אתה עובר לביור הלכה, הביור הלכה אומר ככה, הנה באמת בדוחן יש הרבה ראשונים שסוברים, זה ברכתו בורא מיני מזונות, כמו אורז. הלא הם הדעת הגאון, תשובה בתלמידי רבינו יונה, וכן הוא גם כן דעת הראש והרייבד והאשכול, עוד פעם, שנה ברורה הראש אישי ופה, תראו, האשכול, הרוזרוע בשם עמוד הסרליון, הרעה בחידושה ולריף, הריעה, זה לא ספרייה של פויסק, זה ספרייה של ראש אישי, ובשם אורו והרוקח והבודרעם, כל הסורוב דוחן דין אחד להם, וסתימת המחבר הוא רק דעת הריף והרמה ורבינו יהודה, וצריך לנו למחבר. שסתם כן לדינה נגד הראש וכל העני ראשונים עומדים בשיטתו, ואולי שלא היו לו נגד עיניו מאחר שלא הביאה מהבית יוסף, ולפי זה עבדו לא נפיק מזה חורבה וכת שהכל יוצא כל דבר בדיעבד. על כל פעמים מי שרוצה לברך ביניהם זו, הם מוכים ולא ככה לדעתי. עכשיו תראו, תוסיפו לכל התערובת של החתם סופר שהמשנה הברורה בכלל לא בטוח שדוחן לא ראוי לברך על הבורא מיני מזונות. עכשיו אם אנחנו נגיד שגם דוחן הוא בורא מיני מזונות, אז לא צריך את תכונת ההחמצה. כלומר, אני אומר, אם מצרפים את הפיקפוק של הביור הלכה, האם באמת ההכרעה החד משמעית היא שבדוחן שהכל, אז יוצא פה עוד סניף לשקול בשיא הרצינות שטירס צריך להיות בורא מיני מזונות בעולם כאמור של מעשה הגדרה מטירס, כי על הכרטיס של אורז הוא יכול להיכנס, וגם על הכרטיס של דוחן אולי הוא יכול להיכנס. אין חנמי, אבל לפחות הטירס, אני חוזר, לפחות שהטירס להכניס, אני גם מוכן לשקול את תפוחי אדמה, אבל ודאי הטירס. אני מאוד מאוד חזק יושב על הלב שמי שיוכל טירס, גרגירים, או תירה שהוא אוכל אותו מהקלח, יברך על הבורא פרי. האדמה, זה הקוססת החיטה. אבל כשהתירס נכנס לתוך הטיוס של המזון, יש פה תשתית מאוד מאוד מוצקה. ולצטט פה רק חתם סופר שהתייסר, כשיש תעשיית מזון עם מציאות אחרת, זה נראה לי לא נכון. יש בהחלט, זה הרבה יותר מהשוקולד נראה לי. אני חייב להגיד את זה.
זה לא קשור לשוקולד, השוקולד זה שאלה על בורא פרי עץ, זה שאלה על...
אני מסכים לגמרי, כי פה מיכאי אני מזדהה עם מעשה גדרה, כלומר, התירס הוא קלאסי לקלל במעשה גדרה. כן, בבקשה.
השאלה שלי זה שהאם תחפיש מה שאתה אומר, כל דבר שבעצם עובר את המחסום, פעם היה בעיה, כי זה לא היה כאילו זה יחסי טוב, וכיום כיוון יש לנו את התעשייה ויש לנו את הכימיקלים וכל דבר אחר כאילו שזה, אז אין בעיה אוטומטית להפוך אותו.
אוטומטית לא הייתי אומר.
זה יכול להיות גם על קמח תפוחים.
אז בוא אני אספר לך משהו שקרה בשולחן הזה. הרב אמנון בשיעור שלו יש הקפדה על נוכחות, לא כמו אצלי, ויש לו כלל בשיעור שמי שמפסיד שיעור הוא נכנס שהוא צריך להביא למחרת אוכל לכולם, והם יצאו שם נוהג מקסים שמביאים אוכל מתוך הפרק, וכך אני אבטא לכם פעם טרימה. אז יום אחד אני עובר פה ליד השולחן ויש להם קופסה של לבבות דקל שקורה על השולחן, ותלמי מה נשתק בשולחן ארוך לברך עליו שהכל, מה הם ברכו עליו? הם קראו בספר הזה שאומר לברך על הבורא פרי אדמה. למה? כי היות ויש בדרום אמריקה יש מטעים שלמים שמגדלים את העצי תמר רק בשביל את העצי דקל, רק בשביל הקורה, העובדה שהוא מטועס, הוא בא בקופסת שימורים, אז זה כבר דרכו וכך, ולכן הוא הופך להיות בורא פרי אדמה. אני דווקא בקורה לא מזדהה, כי אני לא יכול להשתחרר מהמחשבה שהקורה רוצח את העץ. איך תגיד בורא פרי כשאתה מעקר אותו? זה ניתוח עיקור, זה מאוד מפריע לי.
זה תפיסה, דיברנו על הפרי שהאדם החטמן דפו.
בסדר, אני יודע שזה לא חד משמעי. מה שבסדר לומר לך, שבאיזשהו מקום, אנחנו פה נמצאים באמת בצומת, שתעשיית המזון עברה המון המון שינויים, וזה כמעט מתבקש לבחון לא עד מחדש את העקרונות של ההלכה, כמו לבחון מחדש את יישום העקרונות במציאות המזון, בעיקר בעידן הגלובליזציה שלגמרי, וזה ההבדל הגדול בין תקופת החתם סופר לבין תקופתנו, שתעשיית המזון עברה מהבית, היא עברה לבתי חרושת. אתה יכול לראות את זה בכל מיני תחומים. קח אותך לאחד מליחת בשר, היית אומרת אמא שלך מולחת בשר? כן? אמרתי שכן, יופי. אתה ראית את אמא שלך מולחת בשר? אתה ראית? אתה ראית? חנן הוא הצעיר שבחבורה, אבל הוא ראה. אני גם ראיתי את אמא שלי מולחת בשר, אבל אשתי לא מולחת בשר, כבד. אתם רוצים לאכול כבד, הרי צריך לצלוט אותו כדי להוציא את הדם. הם קונים את זה כבר בסופר צלוי. זה בא... מה? אפשר לקנות אותו כבר צלוי, אתה לא חייב, אתה יכול. יש תהליך שלם שתעשיית המזון היא הפכה להיות בבנם שיש לו בחצר כמה אבזים וכמה תרנגולות ואני לא יודע מה, לליינים מבטועסים. אני זוכר כשהייתי במזרח אירופה פעם, היינו בוולוז'ין, הלכנו לבקר את ממש המשפחה שלי משם. אז בוולוז'ין אז היו בחיים זוג אחד של יהודים, כמעט בכל העירה שהיינו במזרח אירופה היה איזה אולי יהודי אחד שנשאר, היו קוראים לו השליסליד. ומה זה שליסל? מפתח, כי הוא יחזיק את המפתח לבית הקברות, כך קראו לו, השליסליד. והזוג הזה בוולוז'ין היו זוג של פרטיזנים בזמן מלחמת העולם השנייה, והם כל היהודים שבאו לעירה הם מארחים אותם, וזה היה לו מאוד חשוב שנבוא אליהם הביתה, ואתה בא אליהם הביתה, וזה נשק חי כפרי של פעם, לא קיבוץ.
מה עם האורז? טעים או לא?
מאוד טעים מאוד. המשק חי שם, יש לו בחוץ פרה שהוא חולב, ויש לו בחוץ יש לו איזה כמה תרנגולים. בחוזה, תדעו לכם שבית הלוי, כשהוא הפך לרב של סלוק, שאני מה כלל החוזה שלו? פרה. כדי שמה יהיה לו כל בוקר? חלב. מה עשה בית הלוי לפרה שלו? נתנו את המתנה לאיזה אני. אז שוב פרנסי העיר ואמרו איך לפתור את הבעיה, אז הם יקנו לו פרה חדשה, רק יקנו לו אותה לפירות ולא לגוף. כלומר, הפרה היא בבעלות העיר. ואותו יהודי בוולוז'ין גם מחזיק חזירים בחצר. אמא שלי שואלת אותו, למה יש לך חזירים? אז הוא אומר, אני צריך לאכול משהו. אז זה היה ממש עצוב, כאילו, להבין, זה היהודי האחרון של וולוז'ין. אבל תבינו, במזרח אירופה עוד, זה ביקור מלפני 12 שנה. בן אדם רוצה לאכול בשר, מה הוא עושה? הולך לחצר שלו, מוציא איזה בעל חי ושוחט אותו. למה בלימודי הרבנות היה כלול שנים שחיטה, מליחה, מה עושים? טריפות, למה זה היה כלול? כי אנשים היו שוחטים שחיטה ביתית והולכים ושואלים את הרב כל מיני שאלות בטריפות. עד היום במקומות שיותר שמרנים זה בחומר, וסמיכה של ישיבת בית זקר חנן עד היום צריך ללמוד שחיטה. איזה רב היום בבות לו שאלות על שחיטה? ברבנות בארץ לעומת זאת מעשו, הוציאו את שחיטה, הוציאו את טריפות, מליחה השאירו, ואמרו זה כבר הפך להיות נושא לאנשים מקצועיים שעודים לבית חרושת. עכשיו, עמיאל, כמו שהדברים האלה באים לידי ביטוי בכלל בחיים שלנו, אז גם בעולם של ברכות צריך לזכור שאם אתה בא לבחון מה המקום התירס בתזונה האנושית ובהכנת המאכלים, או בקיצור בעולם של מעשה גדירה או לא, צריך לזכור שהחתם סופר מדבר בעידן שהתירס שימש אחרת ממה שהוא משמש היום, ולכן כמעט ברור לי שזה מחייב בחינה מחודשת. מצד שני, מה טבעו של השיח ההלכתי? לכן אני צריך את הרב רעב. השיח ההלכתי הוא לצטט משנה ברורה וצטט חתם סופר, ואם החתם סופר כותב צריך כתפיים יותר רחבות ממני, אז אני גוץ לידו, כן? אבל האמיתו של דבר, אני לא בטוח שזה בעניין שתגוץ לידו, כשפשוט אתה חי בביציאות שונה. אבל או כל מה שהחתם סופר אומר, ואני אוסיף את הביור הלכה שבכלל מוכן לפתוח את השאלה שהחתם סופר לא מוכן לפתוח, וזה את שאלת הדוחן. יש בהחלט לדעתי עם הרבה מקום, רק שאני בשורש נשמתי לא מהפכן, לכן צריך את הרב רם שיכתוב לנו בשבת בשבתות תשובה לתירס. אבל בהחלט אני חושב שהדבר הוא מתבקש. בסדר? אוקיי, אני רוצה שנעצור כאן, למרות שלא קראנו פה את כל הרשימה, אבל זה נעצור, בסדר? אני מקווה באמת שנציס קצת, נהיה כמו הדגנים. עכשיו בוא נציס את הרב רעיון, שהוא יפסוק לנו כך. ובשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו מתחילים את כל נושא הקו שעובר בין מזונות ולחם. בסדר, צריך לרוץ על הדבר הזה, בסדר, כי כולם כבר התקדמו לשם. אה? לא יודע. לא יודע איך אפשר לרוץ. בוחמי קרה.